אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, כאן רז חסון, עורך התוכנית שלושה שיודעים. דודו נמצא בחופשה, ובינתיים ערכנו בשבילכם את מיטב השיחות בנושאים הכי מעניינים שעליהם דיברנו השנה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום אנחנו גאים לארח כאן באולפן את דוקטור צבי פישל, שהוא יושב ראש איגוד הפסיכיאטריה בישראל ומנהל מחלקה במרכז לבריאות הנפש גאה. שלום לך. תודה שאתה איתנו, ואנחנו מיד נדבר איתך על שלל עניינים שקשורים בפסיכיאטריה, ומדוע אנחנו כל כך מפחדים מכם? מדוע אנחנו מסמנים אתכם כנבל על כזה, או נבלי... אנשים פוחדים עם פסיכיאטרים, נכון? פחות מפסיכולוגים ופחות ממוכרים בחנויות בגדים. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אליטה למירן, על הביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, או כאן עוד, וכך תוכלו להזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. דוקטור צבי פישל, יושב ראש איגוד הפסיכיאטריה בישראל ומנהל מחלקה במרכז לבריאות הנפש גאה. כשאומרים פסיכיאטריה, אומרים בין היתר, האסוציאציה הראשונית היא סרט המופת, כן הקוקייה.
כן.
ולכן אנשים פוחדים מפסיכיאטריה באופן כללי. פוחדים.
זה לא לכן, זה חלק...
לא לכן, נכון, ודאי...
הסטיגמה והפחד מפסיכיאטריה קיים בלי קשר לכן הקוקייה, אבל כן הקוקייה בהחלט שם זרקור על, ה, על, על, על הגישה הזאת, או על הפחד הזה, שהוא משום מה, לא משום מה, הוא אנושי.
אז רגע, בוא נדבר במותק מהסרט, ואז נדבר גם על ההשפעה של הסרט. למה אנשים פוחדים קצת מפסיכולוגים, למרות שאני חושב שזה כבר התקבל, שמי שיכול להרשות לעצמו, הוא מרגיש שהוא זקוק לפסיכולוג, לא רע לדבר שעה בשבוע על עצמך. זה פחות, אבל פסיכיאטרים זה אוי ואבוי.
תראה, כשמדברים על פסיכיאטריה, מה שעולה לראש זה בדרך כלל קצה הקרחון, המקרים הקשים או המחלות הקשות שאנחנו מתעסקים איתם, שזה סקיזופרניה, מאניה דפרסיה. אנשים לא חושבים על חיי היום-יום, על הפוביות הקטנות, דיברת על הכבישים, פוביות מהכבישים, פחד קהל, אינטימיות, החיבוק דיברת, אני לא רוצה להקדים את האייטמים הבאים.
מפגשים חברתיים, מאנשים,
מלדבר, מלטוס וכל מיני כאלה דברים.
זאת אומרת, גם בזה פסיכיאטריה מסוגלת לטפל.
גם בזה פסיכיאטריה מתעסקת. אבל כשאנשים חושבים, חושבים על המקרים הקשים, והמקרים הקשים לפעמים מגיעים למצבים מאוד קיצוניים, מאוד קיצוניים, הן מבחינת ההתנהגות של הבן אדם, שיכול להיות או אובדני או אלים, התנהגות שנראית לנו חסרת שיפוט, משוגעת ומאוד בעייתית, ולכן אנשים מפחדים מזה, כי הם חושבים שזה הכל על אותו רצף וזה הכל אותו דבר.
זאת אומרת שאם אני ניגש לפסיכיאטר, זה אומר שאני מטורף, בהכרח, בעיני רבים.
זה ההישג שאנשים עושים ושהוא לא בהכרח נכון. כמו שכשאתה ניגש לרופא משפחה, לא בהכרח יש לך סרטן, או יתר לחץ דם, או איידס, יכול להיות לך כל מיני מחלות או כל מיני הפרעות שהן אחרות, חלקן יותר חמורות, חלקן פחות חמורות. אבל בפסיכיאטריה, מה שעולה זה במרכאות מה שנקרא השיגאון. השיגאון שיש בו משהו שהוא מפחיד אותנו, ויש משהו שהוא מאוד מסקרן אותנו. כי אנחנו לא יכולים להבין את זה. כל בן אדם יודע, חושב, מבין בנפש שלו. כל בן אדם חושב שהוא הבן אדם שהכי הרבה מבין בנפש שלו, ומה פתאום שמישהו אחר יגיד לו מה לעשות עם הנפש שלו.
אתם חושבים שזה להתעסק בנבחי הנפש, שזה משהו שעדיף לא לעשות.
מי יודע מה תגלה.
כן, או שיגרמו לנו, שהכל זה מין מדרון חלקלק כזה, ואם מפרים איזשהו איזון, אתה מתפלפ לגמרי.
ואני חייב לומר שאנחנו, אין לנו יכולת השפעה על הנפש שלך, אם אתה לא רוצה ללכת לשם. אני לא יכול לקרוא את המחשבות שלך, אני לא יכול להשפיע על המחשבות שלך, בניגוד למה שחושבים ובניגוד למה שאנשים היו רוצים שנעשה. באה אימא ואומרת, הילד שלי מדבר שטויות, תשכנע אותו שזה לא אמיתי. אני לא יודע לשכנע אותו שזה לא אמיתי. אני יכול להבין אותו. אני יכול לעזור לו תרופתית ובכל מיני טיפולים אחרים, לעזור לו להתמודד עם זה ולנסות להוריד את מחשבות השווא, מה שאנחנו כותבים.
טוב, נדבר באמת בהמשך גם על טיפול תרופתי שכן הפך להיות סוג של נפוץ יותר ויותר, נכון? הציבור כן מקבל את העובדה שאפשר להשתמש
בטוח. בהחלט, אבל כאן גם נעשית קפיצה בין המחשבות, בין הפסיכוזה או המצבים של השיגאון שאנחנו מדברים עליהם לבין טיפולים או הפרעות אחרות, כמו הפרעות חרדה או הפרעות מצב רוח,
דברים קטנים מאוד,
מאוד נפוצות.
כן, וגם בהם אפשר לטפל באמצעות תרופות.
וגם בהם אפשר לטפל בין היתר באמצעות תרופות. צריך להדגיש שכל טיפול, אלא אם כן אתה באמת מסוכן, נעשה בשיתוף פעולה, בהסכמה ובליווי של הפסיכיאטר, אבל מי שמוביל אותו זה האדם עצמו, אדם שחש במצוקה. צריך לדעת, וזה מה שאני רוצה שיצא בעצם מהתוכנית הזאת, שבן אדם שמרגיש לא טוב, שרע לו עם עצמו, שרע לו עם ההתמודדויות שלו, שיבין שהוא יכול לפנות, יכול לפנות למרפאות, יכול לפנות לפסיכיאטר, יכול לפנות לאנשי בריאות הנפש כולם, ולפחות לשמוע מה יש לנו להציע ולהחליט.
ודאי, אני רוצה או לא רוצה. כמה שצריך גם כלכלן שילמד אותנו לייצר 400 או 450 שקלים לשעה בשבוע, אבל זה כבר לא העניין.
יש גם טיפולים ציבוריים מצוינים.
נכון, 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 נכון.
לא כל
אחד זה גם נתפס באמת בעיני הציבור. נכון שיש דרך לחתוך את העלויות או להפחית אותן, אבל זה שירות שנתפס כמין פינוק ליפים או לבורגנים משועממים. זה גם חלק מהעניין.
אני חושב שמה שנתפס בעיקר כפינוק זה החלק שאנחנו קוראים לו פסיכותרפיה, זה הטיפול בדיבור. שבן אדם בא לטיפול והולך למסע בתוך הנפש שלו להבין למה הוא ככה, מאיפה, איזה דברים מניעים אותו, איזה דברים לא מניעים לו, מניעים אותו. כשבסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים, שבסוף התהליך הבן אדם יצא מהאוטומטיות. כולנו חיים בתוך איזשהם דפוסים אוטומטיים. בסוף הטיפול, אני מצפה שבן אדם לא יהיה אוטומט, שיוכל לבחור בכל נקודת זמן מה לעשות. גם אם הוא יעשה את אותו דבר, שתהיה לו אופציה לבחור אחרת. וואו. הטיפול הזה, אתה יכול להתייחס אליו כמו ללכת לג'ים בעצם. זה לא טיפול הכרחי. אתה לא אומר, הבן אדם לא מתפקד, או הבן אדם מסוכן, או משהו כזה, ואתה כן אומר, אתה יכול להגיע למודעות יותר גדולה, אתה יכול להגיע לעולם יותר עשיר, להיות יותר מחובר לעצמך, יותר מחובר לרגשות שלך, ויותר מחובר לאנשים אחרים.
מעניין. אז זה קצת פינוק, אבל נחמד.
בהחלט.
נחמד. אז בוא נתחיל מה... טוב, נתייחס לסרט, באמת סרט המופת כן הקוקייה, משנת 75. מי שמכם לא צפה או לא צפתה, זה כמובן... זה מסוג הסרטים שאומרים שחובה לצפות, אבל במקרה הזה בצדק. יש כמה סרטים כאלה שבצדק. הסרט הוא מצוין, והוא עוסק באיזשהו פעיל אנטי-ממסדי בארצות הברית. הוא צולם באמת, לדעתי, עם חולי נפש שהיו שם.
חלקם,
באזור,
כן.
חלקם, נכון. כמובן, חלק שחקני וחלק חולי נפש. העלילה היא בבית חולים פסיכיאטרי, והיא סביב אדם שאושפז לצורך אבחון, בעצם כל האינטראקציה בינו לבין הסגל שם, החברים שם שמאושפזים, ובסופו של דבר הוא עובר טיפול בחשמול או בנזעי, נכון?
נזעי חשמל.
כן, נזעי חשמל. חשמלו לו את המוח עד כדי זה שמחקו אותו, והוא נהיה מין זומבי כזה. זו הסכנה וזה הספוילר.
תראה, בתוך כל מה שאמרת, יש כל כך הרבה דברים שצריך להיכנס אליהם, לחתוך,
ספוילר משנת 75 זה לא נורא כל כך, זה לא סרט חדש, כן.
בהחלט, וצריך להבין בעצם, קודם כל הסרט הוא אלגוריה על המשטרים הטוטליטריים.
אז זהו, טוב, אז זהו, מי שלא מכיר, גם מילוש פורמן, זה באמת, הסרט הוא לא באמת, להערכתי, שוב, בתחושה שלי, הוא לא עוסק בפסיכיאטריה, אלא באדם שהוא כביכול שונה, והיחס של החברה, הרצון של החברה לסרס אותו ולהפוך אותו לחלק מהתלם. אבל נכון שיש שם התייחסויות לפסיכיאטריה.
בהחלט. זה בן אדם שנתפס או נאשם באונס של קטינה, והוכנס בצורה שהיום כמובן לא מקובלת לבית חולים פסיכיאטרי. זה בעצם מעורר כבר את השאלה הראשונה שאותנו מעסיקה בפסיכיאטריה הישראלית, זה ההפרדה בין החולים הפסיכיאטריים לחולים המשפטיים, שלפעמים לא קיימת.
מעניין.
הרבה מאוד חולים, הרבה מאוד עבריינים ועורכי דין שלהם מאוד מנצלים את האופציה שאולי אם תצא לא קשיר, לא תלך לבית סוהר, אלא תלך לבית חולים. והסיפור בעצם
מתחיל... זה עדיף?
תשמע, בניגוד למה שחושבים, הבעיה שלי במחלקה היא לשחרר חולים החוצה ולא להשפז חולים. החולים לא רוצים להשתחרר, טוב להם במחלקה.
מעניין.
הם נכנסים, הם מגיעים למצב שבו יותר מעניין להם, לא נדרש מהם שום דבר. העולם הרבה יותר קל בתוך מחלקה פסיכיאטרית. אנחנו כמובן לא משתפים עם זה פעולה ומנסים כן לחשוף אותם החוצה כדי להחזיר אותם לחיים הרגילים. אבל לפעמים זה מאוד קשה. על אחת כמה וכמה כשיש רווח משני כמו אימנעות מעונש. והאדם הזה נכנס כאימנעות מעונש ואז יצר סבך שלם של בלגן בתוך מחלקה פסיכיאטרית סגורה וקשה שמוצגת בצורה מאוד... מצד אחד החולים מוצגים כמגוחכים עם איזשהו סטריאוטיפ מאוד קשה של החולים. אני מזמין אותך לבוא אלינו למחלקה ולראות את החולים. אתה אצלנו, אם כולם מסתובבים עם בגדים, ואתה לא תוכל להבדיל מי חולה ומי מבקר, שם הם נראים מאוד משונים, מאוד כאילו, איך היית מדמיין שאיש חולה צריך להתנהג, וככה הם מתנהגים.
סטריאוטיפ או ארכיטיפ, באמת.
האחות שם מוצגת בצורה מאוד סדיסטית.
מה זה, יש שם אחות שהיא סטן, הסטן בהתגלמותו, ובכוונה בחרו אגב שחקנית מאוד יפה, שנראית כזו ייצוגית ויפה, כדי להראות את הרוע שדווקא מגולם או נמצא
ואת הקור, את הריחות.
נכון, נכון, עם מרקת קרח כזאת. לדעתי זכתה באוסקר, אני זוכר איזה נאום מרגש שלה.
לואיס פלצ'ר.
כן, היא גם הודתה להורים שלה בשפת הסימנים, שהם חרשים, סתם קוריוז מהאוסקר לדעתי, כמה שזכור לי, אבל בכל מקרה, הסרט באמת הציג אותה כנציגת הממסד כרעה, פשוט רעה.
שזה הצגה מאוד בעייתית. לפעמים במחלקות סגורות אנחנו מטפלים בצורה שאיננה לפי רצונו של החולה. החוק מחייב אותנו ומסמיך אותנו לטפל בחולה כשהוא מסוכן, גם אם הוא לא רוצה לקבל את הטיפול. ולכן נוצר קונפליקט. אבל צריך לזכור, אנשים שבאים לבריאות הנפש ולרפואה בכלל, זה אנשים שבאים כדי לטפל באנשים. זה אנשים שיש להם הרבה מאוד חמלה והרבה מאוד רצון לעזור. העיסוק בפסיכיאטריה הקשה, בחלק הכפוי גורם לפעמים לקונפליקטים. בסופו של דבר, רוב הפציינטים, גם כשהם משתחררים מאשפוזים בכפייה, מודים מאוד ומאוד שמחים, כי בסופו של דבר, מה אנחנו עושים? אנחנו משחררים אותם מהמחלה שלהם, אנחנו משחררים אותם מההתקף שלהם, ואז הם יוצאים לעולם שהוא יותר טוב מבחינתם.
אבל שוב, כאן אנחנו מדברים על מקרים קשים, ויש מקרים קלים מאוד שבהם כן אפשר ולגיטימי להשתמש בפסיכיאטר, כרופא שעוזר לנו.
רוב רובן של ההפרעות הפסיכיאטריות אינן זקוקות לאשפוז. רוב רובן של ההפרעות הפסיכיאטריות הקשות נמצאים בחוץ ולא נמצאים בבית חולים פסיכיאטרי. זאת אומרת, בית חולים פסיכיאטרי מאשפז רק את המצבים הקשים של החולים הקשים וזהו. החולים בחוץ, אנחנו מדברים על פסיכיאטריה כמקצוע שנוגע לבערך 30% מהאוכלוסייה. זאת אומרת, אנשים כמוני וכמוך, אנחנו כאן נמצאים 4-5 אנשים, לפחות אחד או שניים, יזדקקו או נזקקו או נזקקים לאיזושהי עזרה פסיכיאטרית שיש לנו להציע. לשפר את מצב הרוח, להוריד את רמת החרדה.
לא חשוב שמות, אבל אנחנו יודעים למי אתה מתכוון מצוות התוכנית.
להוריד את רמת החרדה, לשפר הפרעת קשב לאנשים שהפרעת הקשב מפריעה להם לתפקוד, להוריד פוביות.
יש לנו המון על מה לדבר, וזה כבר נשמע מרתק. אנחנו נשמע שיר, נעסוק בעוד עניינים, ואז נחזור בכלל אולי להגדרות של מהו פסיכיאטר. הוא רופא, נכון?
בהחלט.
ופסיכולוג זה לא רופא.
לא.
אז אתה יודע מה, אולי נדבר בכל זאת על ההבדל הלא דק ביניהם.
אוקיי. יש הרבה מאוד מקצועות שעוסקים בבריאות הנפש. פסיכיאטריה זה מקצוע רפואי שעוסק בבריאות הנפש.
רופא!
רופא. קודם כל גמר רופא, הלך ועשה התמחות בפסיכיאטריה, ונהיה מומחה בפסיכיאטריה. במקביל, או ביחד עם זה, יש גם מקצועות אחרים שעוסקים בחלקים מהמקצוע. אם הפסיכיאטריה יכולה לעשות גם בחלק התרופתי וגם בחלק הפסיכולוגי וגם בחלק הסוציאלי, יש לנו גם אנשים, פסיכולוגים שעוסקים בחלק הפסיכולוגי, עובדים סוציאליים שעוסקים בחלק הסוציאלי, מרפאים בעיסוק, מרפאים באומנות, כמובן אנשי צוות סיעודי וכולי, שמתעסקים בתוך המקצוע של בריאות הנפש.
פסיכותרפיה אצל פסיכולוג, הכוונה זה לא משהו שהוא רפואי, אלא עוסקים פה בחלק מה...
נכון, אבל פסיכותרפיה זה מקצוע שגם פסיכיאטרים אמונים עליו, גם עובדים סוציאליים וכמובן פסיכולוגים אמונים עליו.
אז בוא נתחיל מההתחלה, אמרנו שכמובן פסיכיאטר הוא...
תן לי רק רגע להעיר על הנושא שאתה מדבר עליו, חשמולים.
כן, כי בסרט עצמו, נזכיר שוב, שהוצגה דרך החשמול...
כעונש.
כן, כעונש, כמשהו שהופך את הגיבור לזומבי, וספוילר, בסוף הוא חצי מת כזה, חצי מת חי.
הטיפול בחשמל הוא טיפול שקיים כבר עשרות שנים.
ויש, זה עדיין קורה, נכון?
יש התקדמות מאוד גדולה. בעבר הטיפול בחשמל היה ניתן ללא הרדמה, היום הוא ניתן בהרדמה, וזה עשה את כל ההבדל שבעולם. הטיפול בחשמל הוא טיפול שעוזר מאוד למצבים קטטוניים, למצבים דיכאוניים, לאובדנות, למצבים פסיכוטיים. לפעמים נותנים את זה גם באפילפסיה שלו.
כי מה זה עושה? מה חשמל עושה לנו?
מה שחשמל עושה... ריסטארט זה איזושהי הסתכלות מאוד טכנית לדבר הזה. מה שזה עושה, זה עושה שינויים שבסופו של דבר דומים לשינויים שהתרופות עושות. אבל בניגוד לתרופות שיכולות להיות להם לפעמים תופעות לוואי, או בן אדם שלא יכול לקחת תרופות מכל מיני סיבות, דווקא הטיפול בחשמל הוא הכי תמים, הכי אינוסנטי, הכי פחות בעייתי. טיפול בחשמל יש לו מעט מאוד תופעות לוואי, ויש לו יעילות שהיא מאוד גדולה, ולמעשה, אם אתה רוצה להשיג אפקט מאוד מהיר, למשל, בן אדם מאוד אובדני, בדיכאון שהוא מאוד אובדני, ואתה רוצה להשיג אפקט מהיר, טיפול בחשמל זה טיפול שהוא אידיאלי. יש גם אנשים שמקבלים טיפול בחשמל מהבית. הם לא צריכים אשפוז בגלל זה, הם באים לבית חולים, פעם, פעמיים, שלוש בשבוע לפי מה שנקבע, לפעמים פעם בחודש אחרי שהבן אדם יוצא מהמצב החריף, וממשיכים לקבל את הטיפול. כך שלקרוא לזה חשמול או מכות חשמל, זה עוול לטיפול שהוא מצוין.
אז מה ההבדל באמת בין מכת חשמל לבין נזעים חשמליים או נזעי חשמל?
נזעי חשמל זה משהו שהוא מאוד מבוקר. שאתה מעביר זרם חשמלי במוח באזורים מסוימים, וזה גורם לשרשרת של תהליכים שבסופו של דבר מוציאה בן אדם מהתקף שבו הוא נמצא.
משהו פחות אגרסיבי ממה שנדמה לנו.
ומאוד ספציפי.
ומאוד, כן.
ומאוד ספציפי. זה לא כמו להכניס יד לשקע.
כן, אוקיי. הבהרת את הנקודה. אז שוב נחזור להתחלה, אמרת שפסיכיאטר הוא בעצם רופא, ובוא נדבר על מי בעיניך יכול, בהנחה שהצלחנו להסיר את הסטיגמה, שעדיין ב-2018 חי עלה בציבור, שמי שהולך לפסיכולוג הוא קצת קוקו, מי שהולך לפסיכיאטר הוא הרבה קוקו.
בהחלט.
אז מי צריך ללכת ולאן, ואיך אנחנו יכולים להרוויח? בכל זאת למדתם שנים ארוכות.
בוא אני אתן רקע. אנחנו בעצם, יש לנו נפש. הנפש שלנו זה בעצם משהו שיוצר את הזהות שלנו, מה שיוצר את ההתנהגות שלנו, את המחשבות שלנו, את הרגשות שלנו, שהנפש הזאת מאפשרת לנו לחיות בעולם ולתקשר עם העולם ועם אנשים אחרים. הסביבה מצפה מאיתנו לדברים, דורשת מאיתנו לדברים, מונעת מאיתנו דברים, ומכריחה אותנו לעשות דברים, כדי שנוכל לחיות כחברה. בתוך האינטראקציה הזאת יש בעיות לפעמים. הבעיות לפעמים הם כאלה שגורמות לבן אדם לחוש מצוקה, לחוש כאב נפשי, לחוש שהוא לא מסתדר, לראות שאנשים אחרים משיגים דברים שהוא היה רוצה להשיג והוא לא מצליח להשיג.
אבל אם לא כל בן אדם מרגיש את זה? מי מאיתנו לא קם בבוקר ואומר, לא השגתי מספיק, כולם מצליחים, כולם מרגישים את זה.
השאלה כמה זה מפריע לך. השאלה כמה זה מפריע לך, כי התסכול, רמת התסכול או רמת התחושה שלא השגתי מספיק, זה מקדם. בגלל שלא השגתי מספיק, אני רוצה יותר. אבל אם אני רואה שזה מסרס אותי, למשל, בוא תיקח בן אדם ביישן, שמאוד מעניין אותו משפטים, מאוד אוהב עלי מקביל, מאוד אוהב סרטי משפט, הוא רוצה להיות עורך דין. והוא לא מעיז ללכת ללמוד משפטים, כי הוא חושב שהוא לא יצליח לעמוד ולדבר בפני בית המשפט. החרדה, החרדה החברתית, מה שאנחנו קוראים לזה, חרדת הביצוע, מסרסת אותו בעצם.
כן.
למה? אם הבן אדם הוא מספיק מוכשר, מספיק אוהב את זה, ויכול לעשות את זה טוב רק בגלל החרדה.
זה קצת נשמע מקביל לתהליכים רוחניים שאנשים עוברים. אתה יודע, אם אנשים הולכים לכל מיני מנטורים רוחניים, או קואוצ'רים וכולי, הנה אתה אומר שאתה יכול לפתור את הבעיה עצמה, ממש נקודתית של אדם שבמקרה הזה חושש.
אני לא שולל מנטורים ותהליכים נפשיים. כן. אני מציע את מה שאני יודע מבחינה מקצועית. אני למדתי רפואה, כרופא אני מסתכל על תהליכים ביולוגיים, כימיים שקורים במוח, אני מסתכל על תהליכים פסיכולוגיים שמתרחשים בנפש האדם, ואני מסתכל על האינטראקציה שלו עם הסביבה.
ואת אמרת משהו מעניין, שאם אני חש תסכול עצום, נכון? כי כל אדם מרגיש קצת תסכול, אנחנו מרגישים שלא הגענו מספיק, אין לנו מספיק כסף, אנחנו רוצים עוד, לאחרים יש יותר, כי תמיד יש אחרים שיש להם, זאת אומרת, אם זה משמש כמנוע לגיטימי או מנוע לתחרות, זה בסדר. אבל אם זה גורם לי למחשבות אובססיביות, הוא מסרס אותי כבר, אולי צריך עזרה.
בהחלט. ואז צריך לפנות, לפחות להערכה. צריך לפנות לייעוץ, להגיד, כאן אני נמצא, לא רוצה להיות כאן, כואב לי, רע לי, לא טוב לי בבוקר, לא טוב לי בערב.
אני דופק בדלת של פסיכולוג, הוא לא ישר מחבר אותי לחשמל ודוחף לי כדורים והופך אותי לזומבי?
לא של פסיכולוג, שלא יכול לתת לך טיפולים תרופתיים, אבל גם לא פסיכיאטר. פסיכיאטר קודם כל יעשה לך הערכה ויציע לך. יגיד לך, אלה האפשרויות שיש לך.
כן.
אנחנו במרפאה שלנו יכולים לתת ככה, אני מציע לך גם אופציה כזאת וכזאת, תבחר אם אתה רוצה משהו מסוים, אני מפנה אותך הלאה, אם אתה רוצה לבוא אליי, אתה יכול לבוא אליי. היום יש מרפאות, בגלל הרפורמה בבריאות הנפש בישראל, יש מרפאות מאוד בכל מקום.
שמה מהות הרפורמה, אם כבר הזכרת אותה?
אוקיי. אם אנחנו נכנסים לבריאות הנפש בישראל, בעצם בריאות הנפש בישראל עברה שינוי מאוד גדול לפני כשנתיים וחצי, שהרפורמה לבריאות הנפש נכנסה. מה זאת אומרת הרפורמה לבריאות הנפש? בשנת 95, חוק ביטוח בריאות ממלכתי נכנס לישראל. חוק ביטוח בריאות ממלכתי אומר שכל אזרח במדינת ישראל יהיה מבוטח בריאותית, ויהיה זכאי לסל שירותים מסוים, שקופת החולים שהוא בחר בה, והוא משלם לה, תהיה חייבת לתת לו את זה. חוק ביטוח בריאות ממלכתי אמר, בעוד חצי שנה גם הפסיכיאטריה תיכנס לשם.
זה קרה?
דיברנו על 95.
כן.
רק ב-2015.
אוקיי. כל עוד זה קרה, זה כבר טוב.
20 שנה אחרי זה, הפסיכיאטריה נכנסה לתוך זה.
ומה זה אומר שמי שרוצה טיפול פסיכולוגי ואו פסיכיאטרי, אז הוא יכול לקבל את זה במימון קופת החולים?
זה אומר שקופת החולים מחויבת לתת לו, וואו. בהתאם לסל הבריאות, מחויבת לתת לו את הטיפול הפסיכיאטרי והפסיכולוגי שמגיע לו. הוא צריך לפנות למרפאה, אם כמובן יש מצבים דחופים, הוא יכול לפנות למיון, הוא יכול לפנות דרך רופא המשפחה או באופן עצמאי, להביא התחייבות ולקבל, כמו שאתה ניגש לאורתופד, או ניגש לרופא למחלות זיומיות, ככה אתה יכול לגשת גם לפסיכיאטר.
מי היה מאמין, ענף רגיל בתחום הרפואה.
זאת המטרה.
אתה לא מרגיש טוב נפשית, ואתה הולך לרופא. שמתאים לזה.
הוא אומר לך, זה מה שאתה צריך. אתה אומר, לא נוח לי, בא לי לנסות להתמודד בלי תרופות, אז אתה אומר, אוקיי, בוא ננסה, בוא נחליט על תוכנית טיפולית אחרת. אם אתה אומר, אני לא טוב לדיבורים, אני רוצה שתיתן לי תרופה ולצאת מזה, אני אומר, מתאים, לא מתאים, אני יכול להציע לך משהו.
אני כמעט שוב מתפתה לשאול את השאלה, ואני יכול לשאול אותה כל כמה דקות, אז למה אנשים לא משתמשים בזה? אבל שוב, כנראה שהסטריאוטיפ, סרטים וכו'.
עצם זה שאתה הבאת את קן הקוקייה כביטוי לפסיכיאטריה, מראה לך כמה הסטיגמה חרוטה עמוק בתוכנו. אסוציאציות תמיד הולכות למצבי קיצון, למצבים קשים, לשחור ולבן.
הסרט לא יכיל קריש ממלטאות או רשע.
אז לא יראו אותו.
כן, אז אין מה לעשות, צריך לעסוק בקיצון בקולנוע, אבל זה לא אומר שהחיים הם כאלה. בוא נדבר לרגע על טיפול תרופתי, אולי גם נרחיב בשעה הבאה, אבל זה עוד טריק חדש ישן, כי כבר חי איתנו כמה עשרות שנים, לא?
תרופות פסיכיאטריות למיניהם יש עשרות שנים. ליטיום זה כבר משנות ה-30 או ה-40, תרופות אנטי-דיכאוניות.
שליטיום הוא יסוד, נכון? זו מתכת?
ליטיום הוא יסוד, הוא מתכת.
שמה הוא עושה?
שלא קיים בגוף באופן טבעי, אבל נמצא בצורה יחסית אקראית, שהוא יכול לייצב מצב רוח של אנשים.
מעניין.
ולכן נתנו אותו לטיפול באנשים שיש להם מחלה ביפולרית או מחלה דו-קוטבית, כמו שאנחנו קוראים לזה, מניה דיפרסיה. אנשים שיש להם בעיה ברגולציה של מצב הרוח, כשמצב הרוח לפעמים הוא גבוה מדי, ואני מדבר לא על רגע או שני רגעים, אלא שבועות של מצב רוח גבוה מדי, ושבועות של מצב רוח הוא, שהוא ירוד מאוד. הבעיה היא, זה מחלה שהיא מאוד מעניינת, כי הבעיה היא ברגולציה. זה לא שהמחלה מייצרת דיכאון או מניה, אלא בביסות של מצב הרוח, לשים אותו באמצע, איפה שבן אדם צריך להיות, אנחנו לא, הבן אדם לא מצליח.
מייצב, מנרמל.
הליטיום בעצם מנרמל.
וזה משהו שמשתמשים בו עד היום?
משתמשים בו עד היום, זה תרופה מצוינת, כמובן באינדיקציות הנכונות. לליטיום יש עוד שימושים, לפעמים נותנים זה כחיזוק לתרופות אנטי-דיכאוניות.
חלק מסוללות, נכון? סוללות ליטיום.
יש סוללות ליטיום.
אז לא לבלוע סוללות כניסיון לייצב את מצב הרוח, אבל בוא נדבר על התרופות היותר נפוצות בעולם.
אנטי-דיכאוניות. אנחנו בעצם מדברים על תרופות אנטי-דיכאוניות, שזה בערך מתחילת שנות ה-50 קיימות. כשהמהפך הגדול חל בסביבות שנות ה-80, כשחברה מסוימת הוציאה את הפרוזק. הפרוזק עשה מהפך לאו דווקא ביעילות שלו, אלא בתפיסה שהתרופה צריכה להיות נוחה וקלה לשימוש.
זה היה סמל של דור כזה, הפרוזק.
דור הפרוזק. כדור אחד ליום מסדר אותך.
זהו.
כדור אחד ליום מסדר אותך, זה בעצם הוריד את הסטיגמה לפחות מדרגה או שתיים. אנשים התחילו לקחת תרופה כזאת, הרגישו הרבה יותר טוב, וגם הצליחו לצאת מהארון, להגיד, אני סבלתי מדיכאון, ועם הפרוזק אני לא סובל מדיכאון. בעקבות הפרוזק באו הרבה מאוד תרופות שהן לא שונות במהות, אבל אולי שונות מבחינת תופעות הלוואי, מבחינת יעילות.
מה התרופות האלה עושות לנו במוח? שזה הרי החשש תמיד.
מה שהתרופות האלה עושות במוח זה שרשרת של תהליכים, שהתהליך הראשון שלו הוא העלאה של רמת הסרוטונין בסינפסה. זה אומר, יש חומר מסוים שנקרא סרוטונין, שאצל האנשים האלה צריך להעלות אותו, כדי שבעקבות העלייה בסרוטונין תחול שרשרת של תהליכים, שבסופה הבן אדם ירגיש יותר רגוע, יותר שלב, ועם מצב רוח שהוא יותר טוב.
איך מעלים את כמות הסרוטונין במוח?
יש תרופות שגורמות לעיכוב בספיגה של הסרוטונין בסינפסה.
אוקיי, שזו נקודה חשובה, זאת אומרת, זו לא שפיכה של יותר סרוטונין,
לא.
מה שה-MDMA עושה וכו', אלא זה רק עיכוב מעכבים מעט את הספיגה.
בדיוק.
נהנים יותר זמן.
בדיוק. זאת אומרת, הסרוטונין נמצא בסינפסה יותר זמן, במקום לחזור אחורה ולחכות לפעם הבאה. ועל ידי זה הוא גורם לשרשרת של תהליכים אחרי הסינפסה. MDMA ודברים כאלה משחררים סרוטונין, אבל זה לא גורם בעצם לשינוי מהותי לאורך זמן. זה גורם לשינוי רגעי.
כן.
ולכן זה לא טיפול אנטי-דיכאוני. זה רק לעשות לך תחושה טובה כשאתה לוקח את זה, אבל אחר כך זה עובר.
אוקיי, אז למה עדיין, לדעתי, כל כתבה שראיתי במרשתת שעוסקת בכדורים האלה, עדיין רוב הטוקבקים הם נגד, לא להתקרב, זה ממכר, זה אסון, זה הפך אותי לזומבי, אני חייזר.
אז קודם כל אני אענה עניינית, ואחר כך אני אענה בצורה כללית.
כן.
עניינית, לכל תרופה שאתה משתמש באופן קבוע או באופן ממושך, יכולות להיות תופעות לוואי. התפקיד שלנו כרופאים, זה לשמוע אתכם, הציבור, אומר, טיפול מסוים עושה לי תופעת לוואי כזו או אחרת, אנא תעזור לי או בשינוי של המינון או בשינוי של התרופה, ובהחלט אפשר לעשות את זה. אנחנו לא רוצים שבן אדם ירגיש יותר מדי שלב, או יותר מדי עם תופעות לוואי, כמו למשל להפרעה בשינה או דברים כאלה.
שלושה שיודעים.
הזכרת את הפרוזק שהיא בעצם התרופה הראשונה שעברה איזשהו מיתוג כנראה,
כן.
שהתקבל טוב והפכה להיות סמל של דור.
בהחלט, החברה שיצרה את הפרוזק החליטה שהיא צריכה לעשות כאן שינוי.
אגב, שים לב שהחלפנו את האנדר מכן הקוקייה לנפלאות התבונה לבקשתך.
ונפלאות התבונה בעצם מסתכל על המצוקה של החולה, רואה את הפגיעה הלא מבדילה בעצם של המחלות הפסיכיאטריות. בן אדם שכידוע קיבל פרס נובל, בכלכלה, על תורת המשחקים, ולקה בסקיזופרניה ונהיה פסיכוטי. זה אומר שקודם כל שהמחלה יכולה לפגוע בכולם, וזה אומר שיש המון פנים למחלה.
למה אנחנו מתביישים כל כך במחלות הנפש, בניגוד לשפעת למשל? למה אנחנו מתביישים בזה?
יש איזושהי תפיסה שזה משהו בשליטתך. יש איזושהי
שאתה
תפיסה...
אשם?
שאתה אשם. או שאתה יכול לעשות משהו כדי לצאת משם. הרבה פעמים מגיעים ילדים עם ההורים שלהם, וההורים אומרים, תעשה משהו, תצא מזה, אתה יכול לצאת מזה. כל בן אדם בדיכאון חווה את החוויה הזאת כל הזמן, שיאללה, צא מהמיטה, לך למסיבה, הכל יהיה בסדר. זה לא עובד ככה.
צא מהדיכאון, כן, עצות כאלה.
אי אפשר לצאת מהדיכאון. דיכאון לא יוצאים ממנו, כמו שלא יוצאים מהתקף לב, או יוצאים מדלקת ריאות. צריך לטפל בדברים האלה. כתוצאה מהסטיגמה והבושה, אתה הכנס כאן את המילה הנכונה כל כך, בושה, בעצם האנשים, הציבור לא יודע מה זה, לא מבין מה זה, הוא רואה מוזרות והוא נרתע ממוזרות. אנשים אוהבים לראות אנשים שהם כמוהם, שמתנהגים כמוהם, שהם יודעים לצפות אותם. פתאום אתה רואה מישהו שמתנהג משונה, הולך ברחוב ומדבר לעצמו ומתחיל לצעוק לאלוהים או כל מיני דברים כאלה, אתה נרתע, אתה יוצא החוצה, אתה עובר את הכביש. המשפחות שיש להם חולים פסיכיאטרים במשפחה, לא מספרות על זה, מסתירות את החולה, מתביישות בכך, חושבות okay. שזה לא בסדר. בסופו של דבר, זה עוד יותר מעצים את הסטיגמה. אנחנו שותפים לזה, אנחנו כמערכת בריאות הנפש שותפים לזה, בזה שאנחנו בעצם כל כך חסים על החיסיון הרפואי והפרטיות של החולה, שאנחנו בעצם לא מזמינים חולים להתראיין, לא מדברים על סיפורים של חולים וכו', ולכן זה נראה, נכנס לתוך מין איזשהו חור שחור ואפל, שכולם חושבים מי יודע מה קורה שם.
כן.
הצילומי נכון. אילוסטרציה הקלאסיים של כל כתבה בטלוויזיה על בית חולים פסיכיאטרי, זה דלתות נסגרות, ומי יודע מה
אנשים
קורה...
אנשים קשורים, צרכות.
מי יודע מה קורה כן. מאחורי הדלתות האלה. ותמיד אני אומר, בואו לבקר. כמובן.
אבל אתה לא אומר את זה כמלכודת כדי ללכוד אותנו להשפז את הציבור בכפייה, את כל הציבור הישראלי.
התפוסה במחלקות והציפול במחלקות הם כאלה שתאמין לי אנחנו לא רוצים. יש לנו מספיק ודי ויותר.
לא, לא, אוקיי, זה כמובן, זה גם מצחיק אותי מאוד. אז בואו נדבר באמת, אז שוב, אנחנו בכוונה, אני מזכיר את עניין הבושה, אין מה להתבייש. סליחה שאני פה מביע עמדה או שיפוטי, אין מה להתבייש. זו מחלה שצריך לרפא, נקודה.
זה בהחלט. אנחנו מדברים כאן על מחלות של המוח. מחלות של המוח, כמו כל איבר אחר בגוף, גם המוח יכול ללקוט במחלות. בין עם מחלות חריפות, בין עם מחלות כרוניות. המוח אחראי על המון פעולות שלנו. על המהות שלנו, אבל גם על פעולות פשוטות. אם אני עכשיו רוצה להרים את הכוס, אז המוח הוא זה שנותן לי פקודה להרים את הכוס, ומה לעשות עם הכוס אחרי שהרמתי אותה. בגלל האושר של הפונקציות והמחלות, המחלות של המוח מתחלקות לשני מקצועות. אחד המקצועות זה הנוירולוגיה, והמקצוע השני זה, זה הפסיכיאטריה. הנוירולוגיה מטפלת בעצם בפונקציות היותר פשוטות. כוח, תחושה, חדות של, של תנועה
שבזה
וכו'.
שבזה אנחנו לא מתביישים, אם יש בעיה.
שבזה אנחנו לא מתביישים, כן. למרות שלפעמים, אתה יודע, גם באפילפסיה יש אנשים שמתביישים, ובפרקינסון יש אנשים
כן, מעניין. מתביישים. אבל בגלל שזה פיזי יותר, אנשים אז, פחות נוהגים
אז זה
באמת.
בסדר. בפונקציות היותר עילאיות, מה שאנחנו קוראים מותר האדם, הרגשות שלנו, המחשבות שלנו וההתנהגויות שלנו, זה לפסיכיאטריה. ובזה, ועל זה אנחנו אמונים. כמו שאתה לא מתבייש במחלות נוירולוגיות, אתה לא צריך להתבייש גם במחלות הפסיכיאטריות שנובעות מקלקולים.
כן.
יש איזשהם סוגים של קלקולים שהתפקיד שלנו הוא לנסות ולעזור להם. עכשיו צריך לזכור, הרפואה ככללותה נמצאת במצב שהיא יודעת לגרום להחלמה. מה זאת אומרת החלמה? יש לך מחלה כרונית, יש לך התקף, אנחנו יודעים לאזן את ההתקף שלך. היכולת שלנו לגרום להבראה היא מאוד מצומצמת.
מעניין.
במחלות זיהומיות יודעים לעשות את זה, זה רוב המחלות בעצם שיודעים להבריא, יש עוד כמה מחלות. ככלל, רוב האנשים החולים במחלות כרוניות, אנחנו מאזנים אותם. כנל בפסיכיאטריה. יש התקף, אנחנו יודעים לאזן אותו. אתה בדיכאון, אנחנו יודעים להוציא אותך מדיכאון. האם זה אומר שלא תחלה אף פעם בדיכאון? אי אפשר להגיד את זה.
זהו, שיש אנשים, בהמשך לשיחה שלנו על תרופות פסיכיאטריות, שאומרים שמדובר בתלות, ומדובר בהתמכרות, וכולי, ולכן יש לפנות לכל מיני תורות רוח, לא חשוב שמות.
הרוב הגדול של התרופות הפסיכיאטריות, הרוב הגדול, 90 ומשהו אחוז מהשימוש, זה תרופות שאינן ממכרות. תלות, אני לא יודע מה זה אומר. כשאתה אומר, אם יש לי
אני
מחלה...
אני תלוי בקפה. בבוקר אני תלוי בשתיית קפה.
זאת התמכרות. זאת התמכרות. זאת התמכרות. אבל אתה לא תלוי במשקפיים שאתה מרכיב.
לא.
אתה שם את המשקפיים כדי נכון. לראות את העולם מעניין. יותר נכון.
יפה.
אתה מקבל תרופות פסיכיאטריות כדי לבסט מועקה שמלווה אותך כל הזמן, חרדה שמלווה אותך כל הזמן. לכן אתה משתמש בתרופה הזאת. זה לא התמכרות, אבל הנטייה הזאת למועקה, לעננה השחורה הזאת, היא מלווה אותך. אם אתה רוצה ללכת איתה, זכותך להחליט, אני הולך מיוסר בעולם הזה. אם אתה אומר, נמאס לי, אני רוצה להיות שמח, כולם שמחים, גם אני רוצה להיות שמח, אנחנו מציעים טיפולים שיכולים להסיר את העננה הזאת. לפעמים הטיפולים האלה הם קבועים, כמו שהמשקפיים קבועות על, על, על קצה האף.
וזה בסדר. וזה לא רע.
זה בסדר? אתה תגיד. אני רוצה שהמטופל יגיד.
נשמע שאם יש בעיה ואפשר לפתור אותה. כן, נכון.
תראה, אני בדרך כלל כשאני נותן תרופה למטופל, אני אומר לו, אתה תיקח את זה במשך כשנה, בעוד שנה בוא נדבר. למה שנה? שנה, כי זה לא מספיק שהדיכאון או החרדה יעברו, הבן אדם צריך לעשות שינוי, שינוי התנהגותי, להתמודד עם דברים שהוא לא הצליח להתמודד איתם.
בוא נדבר באמת על תוצאות, מרגישים שינוי התנהגותי באמת? אני משער שכן, אחרת זה לא היה.
מרגישים שינוי התנהגותי, אני יכול לצטט חברה טובה שלי שהרבה זמן התלבטה, כן לקחת, לא לקחת, כן לקחת, לא לקחת תרופות נגד דיכאון, בסוף היא החליטה אחרי איזשהו משבר, עוד פעם החליטה, כן לקחת, אחרי שבועיים, שלושה היא מתקשרת אליי ואומרת לי, תשמע,
שבועיים, שלושה כבר, וואו.
שבועיים, שלושה זה בערך הזמן שלוקח לאפקט. אוקיי. היא אומרת, הכל אותו דבר, אבל יותר קל. יותר קל, החיים יותר קלים, יותר קל לך.
אתה לא הופך לליצן?
אתה לא הופך לליצן, אתה חושב אותו דבר, אתה אותו בן אדם, אבל עם איזושהי כלילות יותר גדולה. עכשיו, אני לא אומר שכל בן אדם צריך להיות יותר כליל, אבל אני אומר שבן אדם שהכובד של החיים, שהאבולוציה יעדה אותו להיות בן אדם דיכאוני, אנחנו יכולים להתאים, לעזור לו להתאים את עצמו לעולם המערבי.
את אומרים שהרבה מאוד אומנים הם דיכאוניים, והאומנות שלהם נובעת מאותו דיכאון. אז שלא עכשיו תעלימו את כל תחום הציור, פיסול, יצירה.
יש הרבה מאוד מחקרים שמדברים על הקשר בין יצירתיות לבין מחלות פסיכיאטריות. אנחנו יודעים שיש סוגים מסוימים של קשר. יש אנשים מאוד מפורסמים שבדיכאון הצליחו ליצור. יש לעומת זאת רוב האנשים דווקא בדיכאון
לא
מצליחים כן. ליצור. דווקא אנשים ביפולריים בתחילת המניה יכולים להיות מאוד יצירתיים, מאוד מוצלחים. אנשים למשל, אתה רואה אנשים למשל ביפולריים, ואתה מבין שההתקף הראשון שלהם קרה בצבא, בזמן מלחמה, שהם קיבלו צלש. ואת הצלש שהם קיבלו, הם קיבלו כי הם היו בהיי, ורק אז הם הצליחו לעשות את המעשה הגבורה שהם עשו, כי בן אדם אחר לא היה מסוגל לעשות את זה. צריך משהו קצת פחות עם שיפוט כדי לעשות מעשים שהם מסוכנים או מחרידים או דברים כאלה.
אתה בעצם אומר שגבורה יכול להיות שהיא קשורה... במקרים מסוימים כמובן.
אני אומר שיש מקרים שבהם הגבורה היא תוצאה.
היא תולדה, כן, של מחלת נפש או הפרעה נפשית?
בהחלט. יכולה להיות התעוזה הזאת. כשאתה רואה בן אדם חרד.
האם אתה קורא לטרומפלדור קוקו? או לדוגמה אחרת של גיבור?
חלילה להתייחס לאנשים שלא בדקתי אותם ולא הכרת אותם.
אז אנחנו מזמינים את מר טרומפלדור להגיע לכאן במגבלות ההפקה.
האמת המקצועית מדברת, או הידע המקצועי מדבר, על זה שצ'רצ'יל היה ביפולרי. זאת אומרת, היה לו מניות דיפרסיה, ובתקופה של הסכם מינכן, כשהוא היה היחיד שהתריע נגד זה, והוא ראה את הסכנה, זה כי הוא היה בדיכאון, כי אנחנו נוטים כבני אדם לא להסתכל תמיד על הסכנה.
אולי אנשים אמרו לו, שמע, אתה חושב שהיטלר הוא גרוע כי אתה בדיכאון, אבל הוא בעצם טוב.
בדיוק, ואז כשהוא יצא מהדיכאון והוא נכנס להי, הוא הצליח גם להיבחר וגם להכניס את בריטניה למלחמה, ובזה כנראה הוא הכריע את הכף נגד גרמניה הנאצית ולניצחון של העולם הנאור או השפוי.
חדר משלי ובחדר יש אור זה כרגע לא אני או אני בשחור זה נמשך כמעט שבוע או כבר כמה ימים אם תשאל אותי מדוע זה עמוק בפנים שלי ובו אני נח כמה כל זה יימשך כמה שמוכלח בינתיים זה שבוע או כבר כמה ימים אם תשאל אותי מדוע זה עמוק
דיברנו על טיפול תרופתי, בוא נדבר על מצב המערכת הבריאות שקשורה לנפש בישראל. העובדה שיש סטיגמה גורמת לאנשים לא לפנות, ואז אין לחץ, נכון? לא צריך.
זה לא בדיוק.
אוקיי.
הזכרנו בשעה הקודמת את הנושא של הרפורמה. בעצם הרפורמה שהייתה השהיה של בערך 20 שנה בין נטילת האחריות של הקופות על בריאות הכללית של החולים, של המטופלים, לעומת זה שהם לא לקחו אחריות על בריאות הנפש, גרמה לזה ש-20 שנה לא הייתה התקדמות, או לא היו השקעות בתוך עולם בריאות הנפש. רוב בתי החולים של הפסיכיאטרים הם בתי חולים של משרד הבריאות, וההשקעה ביניהם בהם הייתה מאוד קטנה, קנה לגבי תקנים, קנה לגבי איוש תקנים, עידוד וכל מיני דברים כאלה. הסטיגמה גם גורמת לזה שאנשים פחות תורמים. כשאני יושב אצלי בבית חולים, ואני מסתכל מטר ממני, יש בית חולים אחר שהוא מאוד... זאת
אומרת, למחלקות מול לב וכו', יש תורמים, ודאי.
ואתה רואה תגיות, פלאקים, עם המון תורמים, המון שמות, כל בית חולים, תחשוב, אין בית חולים פסיכיאטרי שקרוי על שם בן אדם שחי בעשרות שנים האחרונות.
אז אנחנו קוראים לעשירים, לטייקונים, לאילי ההון, לתרום גם למחלקות פסיכיאטריות, לבתי חולים פסיכיאטריים.
לתרום למחלקות פסיכיאטריות, לתרום לחולים הפסיכיאטריים, לתרום למאושפזים שלנו שחיים באמת, אם אתה הולך לבית חולים כללי, ממוצע אשפוז שלך הוא בערך 3 ימים. אם אתה הולך לבית חולים פסיכיאטרי, ממוצע אשפוז הוא בסביבות 4 שבועות נגיד. ברור שתנאי האשפוז למישהו שישן 4 שבועות במחלקה, צריך שיהיה יותר טוב מאשר מישהו שישן 3 ימים, אין ספק. עדיין זה לא כך, עדיין צפיפות החולים.
אתה אומר שכפחות תורמים?
התקצוב הוא ירוד, המערכת פועלת בתקצוב של חסר, המערכת היא גרעונית כהגדרה. המערכת לא מתגמלת את האנשים שעובדים, ואנשים נשחקים שם. הצפיפות אצלנו בארץ היא פי 2 מאשר בכל מקום מתוקן באירופה או בארצות הברית. היחס מטפל מטופל, יש הרבה פחות מטפלים לכל מטופל, ולכן גם יש פחות זמן. יש פחות, חלק גדול מהתלונות של המטופלים זה שאין זמן לדבר איתם, וזה נכון, אין זמן לדבר איתם כי רצים, כי אתה עסוק באלף, בית, גימל, אתה צריך לטפל במחלקה של 34 מיטות, כשבחול ממוצע המחלקות הוא משהו כמו 24 מיטות, על צוות שהוא בערך כפול ממה שיש אצלנו.
זאת אומרת שגם המערכת עצמה, או המדינה באיזשהו מקום, רואים בזה כ...
המדינה הזניחה את בריאות הנפש.
כן.
הזניחה את בריאות הנפש מאז קום המדינה. הזניחה את בריאות הנפש. ולכן, גם האנשים הטובים שיש בתוך המערכת, אנשים שהם מקצועיים, עם הרבה מאוד אהבה וחמלה לאדם, לא מסוגלים לתת את מה שיש להם. כשאני צריך לרוץ בין חולה לחולה, אין לי זמן מספיק לשבת עם כל חולה חצי שעה ביום. הלוואי ויכולתי לשבת עם כל חולה חצי שעה ביום. אני לא יכול, אין לי זמן לזה.
זאת אומרת, הסטיגמה הזו, סתם חוסר השקעה בענף הזה, גורם למצב להיות רעוע מאוד.
נכון, ולכן אנחנו יצאנו כבר בשנתיים האחרונות, אנחנו במסע גם תקשורתי וגם פוליטי לנסות ולרתום גם את משרד הבריאות ובעיקר את משרד האוצר למה שאנחנו קוראים הרפורמה האיכותית בפסיכיאטריה. להוסיף לרפורמה את הרכיב של האיכות שלה, זה אומר שנוכל לתת את המקצועיות שלנו לחולים שלנו שמגיע להם. ואני מדבר לא רק על אשפוז, אני כאן נתתי דוגמאות באשפוז, אבל גם בקהילה קמו הרבה מאוד מרפאות כחלק מהחובה של הרפורמה.
כן.
המרפאות לא יכולות להיות מאוישות כי אין מספיק אנשים, כי אין תגמול. הפסיכולוגים, עובדים סוציאליים מקבלים משכורות רעב. הפסיכיאטרים מקבלים...
זה באמת לא נתפס, באמת, שאנשים כאלה לא מתוגמלים.
זה שאלה של סדר עדיפויות של המדינה, ושאלה של סדר עדיפויות בתוך מערכת הבריאות. ואנחנו לצערי, אנחנו יחד עם החולים שלנו נמצאים בסוף סדר העדיפויות.
טוב שיש כינור ברקע, כי אנחנו מדברים על מצב עגום ממש.
זמן עגום.
בואו נערוך סיכום של המצב, וגם יש כאן שאלה מעניינת שהגיעה אלינו דרך הפייסבוק, האם יש מחלות נפש או הפרעות שהן מתפרצות כתוצאה מטריגר חיצוני? זאת אומרת, אנחנו, קשה להבדיל בין העצב אחרי פרידה, נפרדתי ממישהי וכו', אז אני עצוב.
אז קודם כל,
אז האם זה יכול לגרום לי לדיק, נכון, נכון. אני שואל קודם כל, טוב, גם על השפעה וגם על התפרצות וכו'.
אנשים שלוקים בדיכאון, יודעים להגיד לך, זה דיכאון ולא עצב. זה איכות אחרת של תחושה. הם יודעים להגיד, זה לא עצב. עצב זה משהו שבן אדם יודע ומקבל את זה באופן טבעי בתגובה לאירועי חיים. דיכאון זה משהו אחר, זה כובד, זה כאב, הם ממש מתארים את זה ככאב נפשי. עכשיו, אתה שואל לגבי טריגרים.
מעניין, זה כבר סרטטת איזושהי הבחנה שאפשר גם להשתמש בה באמת.
בהחלט.
כן.
זה בהחלט הבחנה חשובה, גם אנחנו עושים את ההבחנה הזאת כשאנחנו באים לטפל או לא לטפל, כי לא כל בן אדם עצוב צריך לקבל טיפול נגד דיכאון, זה לא הנושא.
כי עצב הוא לא דיכאון, כפי שאמרת.
עצב... ותגובה טבעית כן. שנועדה לסמן שעברנו משהו שקשה לנו איתו.
כן.
דיכאון זה מחלה. וזה כל ההבדל שבעולם. עכשיו, לגבי טריגרים, אתה שואל,
אנחנו מכירים סיפורים על אנשים שבעת קרבות פתאום פיתחו משהו שגרם להם, השפיע להם נפשית.
בהחלט.
אירועים קיצוניים.
אנחנו נולדים עם מועדות מסוימת. חלקנו יש לנו אותה, חלקנו אין לנו אותה. המועדות היא לא אפס או אחד. יש רמות שונות או יש ספים שונים שמעבר להם תתפרץ מחלה או לא תתפרץ מחלה. אנחנו יודעים שיש טריגרים שבהם המחלה תפרוץ, טריגרים שהם יכולים להיות טריגרים קשים, כמו אתה אומר קרב, כמו תאונת דרכים, okay. כמו אונס, כמו דברים כאלה שיכולים לגרום לתגובות נפשיות קשות ולפריצה של מחלה. הטריגרים הכי קשים שבעצם אנחנו מכירים אותם זה חומרים כימיים. סמים שיכולים לגרום
זאת אומרת, נטילה של סם שגורמת להתפרצות של מחלת
כן, אנשים
נפש?
שמועדים וואו. לזה, נטילה של סם יכולה להיות מאוד מסוכנת להם.
מה זה אומר מועדים?
מועדים זה אומר שהמוח שלהם בנוי בצורה כזאת שיכולה להתפתח המחלה, שההתפתחות של המוח לא הייתה מספיק נכונה או לא מספיק מסודרת, שאלמלא נטילת הסם יכול להיות שהם היו מעבירים את כל חייהם.
ואילו סמים גורמים לזה? מעניין.
זה כל מיני סמים, והשאלה היא כמובן באיזה סוג של מחלות אנחנו מדברות, אנחנו יודעים שגרס גורם הרבה מאוד לתופעות פרנויות
גרס, כן.
ולהפרעות של חרדה. אנחנו יודעים שסמים כמו קוקאין ואמפטמינים ודברים כאלה יכולים לגרום לפריצה של פסיכוזות וכולי. ברגע שבן אדם מועד, כמות קטנה של סם יכולה לגרום לפריצת מחלה. בן אדם שלא מועד, לפעמים כמות גדולה של סם יכולה לגרום להתפרצות של פסיכוזה או משהו כזה, שיכול להיות שלא תחזור בגלל חוסר המועדות, אם הוא יימנע מאותו סם. אז יש גם טריגרים שהם נפשיים, פסיכולוגיים, סיטואציונים, ויש גם טריגרים שהם ביולוגיים.
אוקיי, אנחנו ממש בדקה האחרונה של התוכנית המרתקת הזו, אז בואו פשוט נשים על השולחן את מה שרצינו להעביר בתוכנית הזו. מה המסרים שאתה רוצה להעביר לציבור? מלבד לא להתבייש, לפנות, זה בסדר להיות חולה גם בנפש ואפשר לרפא את זה.
אני חושב שהמסר העיקרי הוא שבמערכת בריאות הנפש יש הרבה מאוד אנשי מקצוע שרוצים לעזור ולהקל על המצוקה של המטופלים שלנו. אנחנו צריכים ביחד, אנחנו עם המטופלים, עם המשפחות ועם כל הארגונים, לדאוג לזה שנהיה נגישים מספיק כדי שאנשים יוכלו לפנות אלינו בצורה דיסקרטית, אבל בצורה זמינה, עם תורים קצרים, בתנאים טובים, ולהילחם למען זה מול הרשויות, להביא את המשאבים הנדרשים כדי להשוות אותנו לרפואה הכללית ולרפואה הפסיכיאטרית.
זה כבר פנייה באמת לנציגי הציבור, כן וכולי. טוב, זה היה מרתק, אני מודה מעומק הלב לדוקטור צבי פישל שהיה איתנו כאן, יושב ראש איגוד הפסיכיאטריה בישראל ומנהל מחלקה במרכז לבריאות הנפש גאה, זה היה מרתק, תודה לך.
תודה לך.
שהגעת לכאן ותודה למי שערך את התוכנית, רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאלון ולאיגל שפירה שמלווה אותנו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם יש הבדל בין מוח גברי למוח נשי? אנחנו הבאנו לכאן את דוקטור ליאת יקיר, בוגרת המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע וחוקרת השורשים האבולוציונית של ההתנהגות האנושית. העורך שלנו רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להזין לי שלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום. באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, כך תוכלו לענות מכל התכנים של כאן תרבות. בכל זמן ובכל מקום. היישומון הוא חינמי לגמרי והוא נמצא בחנות האפליקציות שלכם. אני לא רוצה לבזבז את זמנה היקר של דוקטור ליאת יקיר, בוגרת המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע, חוקרת השורשים האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית. איתה אנחנו מדברים על האם יש הבדל בין גברים ונשים, ולא רק בתחום הסטנדאפ. כפי שאמרתי לך לפני השידור, אין אומן סטנדאפ שלא משנה את ההופעה, אתה מתחיל תמיד מפאנצ'ים, מבדיחות על דיילים, דיילות, מטוסים, ומהר מאוד מבין שאתה חייב לדבר על ההבדל בין גברים ונשים, אחרת אף אחד לא יקנה את ההופעה שלך. למה זה נושא כל כך מרתק אותנו עד היום? את ודאי מכירה את זה, גם כחוקרת.
כן, בוודאי.
אנשים רוצים לשמוע על ההבדל בין גברים ונשים.
נכון, אני מרצה הרבה בנושא הזה, זו הרצאה פופולרית ביותר שלי. ואנשים רוצים להבין את מה שהם מרגישים ורואים, שיש הבדל, חיים ביחד באותו בית, מגדלים ילדים, בנים, בנות.
זאת אומרת, את אומרת שיש הבדל בין גברים ונשים?
כן, יש הבדל בין גברים ונשים.
זאת אומרת, את שוביניסטית, את...
למה? להפך.
פרוגרסו-פמיניסטית. את גזענית.
אני קוראת לזה פמיניזם ביולוגי. זה אומר?
אז בואי נדבר, אוקיי, אז בואי נתחיל מהשאלה הראשונה. האם יש דבר כזה מוח גברי ומוח נשי? אם את רואה סריקה או תמונה של מוח, האם את יכולה להגיד לי איזה מוח זה?
אוקיי. בואו ננהל את הדיון הזה באמת בצורה מעמיקה, ונבין את המורכבות, כי באמת אנחנו לא, אנחנו אותו מין, הומו ספיאנס, בווריאציה הנקבית שלו ובווריאציה הזכרית שלו. מבחינת המוח, אין הבדלים משמעותיים. אין עוד מבנים שנוספים, אין עוד רשתות שנוספות. אותו מין, אותו מוח.
אז קשה לדעת כשאני רואה תמונה של המוח.
בוודאי, בוודאי.
אם זה מוח גברי או נשי.
בוודאי. ההבדלים הם מאוד קטנים, ובעיקר נובעים בעצם מה... בוא נסתכל על המוח כמחשב. כן. אם נסתכל על המוח כמחשב, אז לי ולך יש בדיוק את אותו מחשב, אבל האפליקציות, התוכנות שמותקנות על המחשב שלך, קצת שונות מהאפליקציות והתוכנות שמותקנות על המחשב שלי.
הבחנה מעניינת. זאת אומרת שהחומרה היא אותה חומרה.
בדיוק.
אבל היישומונים, האפליקציות, מה זה אומר? בדיוק. מה הן אותן אפליקציות?
האפליקציות זה הנוירוכימיקלים, זה ההורמונים. איזה הורמון לך יש יותר? מה אנחנו יודעים?
ההורמון ה...
זכרי. טסטוסטרון. אנחנו קוראים לו הורמון הזכרי, אבל כאילו...
רגע, אז ההורמונים הם היישומונים, זה מה שמותקן עלינו, זו בעצם התוכנה, והיא קצת שונה.
והיא קצת שונה.
ועכשיו את אומרת שאלה הורמונים.
היא קצת שונה, לי גם יש טסטוסטרון, היא שונה במינונים שלה. זאת אומרת, ריכוזים שונים של החומרים האלה, יש, אני בעיקר מדברת על שלושה הבדלים מרכזיים, כי הם מסבירים הרבה מההתנהגויות שלנו. טסטוסטרון הוא הורמון הכוח, בוא נקרא לזה.
כן,
אוקסיטוצין, ההורמון החברתי, הורמון האהבה במרכאות, ההורמון שגורם לנו לשתף פעולה ולהיות נחמדים אחד לשני, כן. ולא להיות אנוכיים. וגם קורטיזול, שזה הורמון הסטרס. אז
מעניין.
לי יש בערך פי שתיים לי יש פי שתיים קורטיזול ממך, לי יש פי שתיים אוקסיטוצין ממך, כמובן בממוצע.
זאת אומרת, את יותר בלחץ ואת יותר אוהבת,
לא,
אבל פחות כוחנית.
אולי לא בלחץ, מערכת הסטרס שלי שונה, מערכת השיתוף פעולה והחברותיות שלי שונה. עוד פעם, אבולוציה יצרה אותנו בצורה שונה, בשביל תפקידים שונים בתפקיד שלנו על פני כדור הארץ, וזה להעביר את הגנים שלנו לדור הבא, נכון? בשביל זה אנחנו פה. אנחנו לא פה... לא בשביל לבנות עולם טוב יותר,
לא
או רע יותר.
לא להגשמה עצמית, לא לשלום עולמי, רק להעמיד עוד דור.
עוד דור, ולהביא אותו לבגרות שהוא יעמיד עוד דור. לא שווה להעמיד דור בלי שהם מגיעים גם לבגרות להעמיד עוד דור. מכונה להעברת גנים.
אבל מתישהו צריך להסיר אחריות, לא? די, בוא נעמיד דור, די, שיסתדרו.
זה נכון, אני מסכימה
לגמרי. אבל רגע, כבר טלטלת את עולמנו, את אומרת שהמוח הוא אותו מוח, הטלפון החכם הוא אותו טלפון חכם, אבל האפליקציות שונות, וכשאת אומרת אפליקציות, את מדברת על הורמונים ששולטים,
שמשפיעים על המוח, בעיקר על אזור קדום עתיק יותר, המערכת הרגשית, המערכת הלימבית בין הרקות שלנו מאחורי העיניים, שם רואים הבדלים שנובעים מהורמוני המין.
עכשיו, הזכרת שלושה הורמונים, טסטוסטרון, או שהוא הורמון הכוח, קראת לו,
כן.
אוקסיטוצין, שהוא הורמון האהבה, או ה...
כן, נעשה, נפשט את זה, כן.
כן, כן, ודאי, וקורטיזול, נכון?
הורמון הסטרס.
כן. זאת אומרת שהמינונים השונים, הם בעצם גורמים לנו לתפקד אחרת.
בדיוק.
ולנשים, בממוצע, אני משער שהכל הוא
הכל בממוצע,
סטטיסטי,
כמובן.
לנשים
כן.
יש מינון אחר מאשר לגברים.
בדיוק. אם אתה נותן לי דגימת דם, ואני עושה את המבחנים האלה, ההורמונליים האלה, אני יכולה להגיד לך אם זו אישה או גבר. נכון? אנחנו גם רואים את זה. בגיל ההתבגרות, בגיל 14-15, אותי שטף שטף של אסטרוגן, אותך שטף שטף של גם וגם, גם אותי גם וגם, אבל הרבה יותר טסטוסטרון, וזה גרם לנו פתאום להפוך מילדים שדי נראים אותו דבר, לגבר ואישה שנראים אחרת. אי אפשר לטעות ברחוב ולדעת, זה גוף של אישה, או זה גוף של גבר, זה נראה אחרת.
את רוצה להגיד שאם את רואה גוף של גבר או אישה, את יודעת לזהות אם זה גוף של גבר או של אישה.
מדהים.
מי היה מאמין?
מי היה מאמין?
שהיה שווה ללמוד במכון וייצמן לבדה.
כתפיים רחבות, אגן שר, שיער על הגוף, קול נמוך, כל זה, כל מה שאנחנו רואים, זה נקרא סימני המין המשניים, שהילד הופך לנער, הופך לגבר. אלה שינויים שנגרמים על ידי טסטוסטרון, אבל במוח אנחנו לא מדברים.
בדיוק, כי אנחנו מדברים, שינויים פיזיים אנשים, אוקיי, יש הבדל, נכון. אבל האם המוח מוח, כי שוב, אנחנו מדברים לאור העובדה, זה לא סוד שבעבר, כשגברים שלטו וכו' והדירו נשים,
בעבר?
משלל...
זה רוב העולם קורה עדיין.
כמובן שהדברים הם משתנים לשמחת כולנו, אבל חשבו שבאמת אישה הוא יצור שמתאים למטלות מסוימות וכולי.
כן, נכון.
דיברנו אתמול על כך שלא האמינו שאישה מסוגלת להלחין, למשל במוסיקה קלאסית, מה שיש טעות מוחלטת וכולי. אבל האם יש הבדל בתפקידים? האם ההורמונים האלה מייצרים תפקוד אחר?
אז זהו, אני באמת מאוד מאוד מרותקת וחוקרת ומתעניינת בטסטוסטרון. בעצם ההורמון הזה בעיניי מעצב את ההיסטוריה האנושית. היסטוריה של מרחץ דמים והרבה מלחמה.
אלימות.
אלימות. ויש להורמון הזה הרבה תפקיד ביצירת החשיבה הזאת של תחרותיות, של כיבוש, של רצון בלנצח ולהיות האלפא, להיות החזק, להיות השולט. זה בכל חברות היונקים.
אנחנו כמובן מכירים גם נשים שהן כאלה, צ'יבריות וכולי.
נכון, אבל אנחנו גם מסתכלים, זאת אומרת, על הרבה נשים עם תכונות, עם תכונות אחרות. זאת אומרת, בוא נסתכל בצורה אובייקטיבית, תצפית על העולם, נראה ש97% מהמעשים האלימים בעולם נעשים על ידי גברים. ולא סתם גברים, גברים בגילאי 16 עד 40. יש לך את זה יותר בטסטוסטרון, מה שנקרא? זה גבר בן 60, המוח שלו, בעיקר בגלל גם התפתחות האונה המצחית, שעוזרת לנו, המצח שלנו, המותר האדם מהבהמה, הוא עוזר לנו לשלוט ברגשות. זאת אומרת, לא להוציא את הסכין בחנייה, ובגיל 16-18, לכן לוקחים את הבנים לצבא בגיל הזה, הרבה יותר קשה לשלוט במה שטסטוסטרון עושה למוח. גם אסטרוגן גורם לקנאה ותחרות. תחרות בין נשים יכולה להיות לא פחות מתחרות בין גברים, כמובן.
אמרת משהו מעניין. את אומרת שלוקחים או מגייסים אנשים בגילאים שרמת הטסטוסטרון שלהם תתאים למלחמה.
ובנים, גברים צעירים פורחים במערכת הזאת. זו מערכת מאוד היררכית, יש מפקדים, יש דרגות, יש לאן לשאוף.
האמת שזה מדליק, זה לא מדליק באיזשהו מקום. חוץ מהמלחמה, המלחמה זה לא כיף.
המלחמה זה לא כיף.
לא כיף, אבל המערכת עצמה היא באמת כן, זה כמו משחק.
בדיוק, וגם במשחקים אתה רואים את זה, שהבנים הרבה יותר נמשכים למשחקי המלחמה, לא משנה מה. ה-Call of Duty, הפורטנייט.
שזו שאלה מעניינת, האם ילדים קטנים, או לא משנה, בגיל 16 למשל, אכן נמשכים, זאת אומרת, גברים נמשכים למשחקים מסוימים ונשים למשחקים אחרים, או שזה משהו שהוא חברתי?
זהו, זה אחת השאלות הגדולות, כי אנחנו כן רואים את זה. אנחנו רואים את הבנות, נכון, העולם, האקסבוקס פתוח לכולם, ועדיין הבנות משחקות במשחקים אחרים. האם זה בגלל שאם הם ישחקו במשחקים האלימים, אבל מצד שני, שאתה לוקח אישה ומכניס אותה לסריקת מוח, מראה לתמונות של אנשים סובלים, דם, אדם סובל.
כן.
אתה מסתכל על אדם, בודק בדיקת דם פשוטה, רואה את רמת האוקסיטוצין יכולה לעלות עד פי 47%. אתה לוקח גבר, אתה עושה את אותו דבר, אתה רואה שבעצם האוקסיטוצין יעלה בערך 20-30% אם זה גבר מאוד רגיש. אתה רואה פחות.
לגברים פחות אכפת?
אז זה לא פחות אכפת, זה אומר שבעצם אנחנו רואים את רמת האמפתיה, היא בעצם נמוכה יותר, ובלי אמפתיה נמוכה אי אפשר להילחם. אם אני נבהלת כשאני רואה, או לא מסוגלת גם לקחת את הסיכון.
אבל תגידי, בינינו, אם אישה הייתה רוצה...
ופסיכופטים דרך אגב, זה 8% יעלה. וטראמפ דרך, עשו לו את זה, 8% יעלה. זאת אומרת שהוא רואה אדם סובל. עכשיו, ככל שיש יותר טסטוסטרון, זה מאוד פוגע בעלייה של אוקסיטוצין. זאת אומרת, האמפתיה יורדת ככל שאוקסיטוצין עולה, ולכן אנחנו רואים אנשים בעלי כוח ועוצמה. אנחנו, אחד התכונות שמתלוות לזה, מעבר לנרקיסיזם ואובססיית מעמד, והתנהגות מניפולטיבית, ויכולה להיות התנהגות אגרסיבית, וביטחון עצמי גבוה, הערכה עצמית מופרזת, אני יודע, חשיבה אימפולסיבית, וגם אמפתיה נמוכה.
נשמע שכל הרע בעולם מגיע מגברים. עכשיו, בואי נגיד את האמת, דוקטור ליאת יקיר, את האישה.
אני לא רוצה להגיד את זה.
אז זה לא...
תראה, אוכלוסיית האסירים בעולם, בכל מדינות העולם, רק בין 1% ל-3% אלה נשים באוכלוסיית אסירים. זה לא 50%. יש מונופול על האלימות, לסחרים בטבע בכלל. נקבות בטבע כמעט לא עוסקות בזה.
אנחנו מיד נרחיב את השיחה על מה שקורה בטבע.
כן, כן. אז אנחנו גם רואים את זה בבני אדם. דרך אגב, ישראל שהיא יחסית מדינה אלימה, זאת אומרת שיש בסכסוכים אלימים, רק אחוז מאוכלוסיית האסירים הם נשים, כולן כלואות בנווה תרצה, 200 נשים.
אולי מספיק מניפולטיביות להתחמק ממאסר?
אני מרצה בכלא, הרציתי בכלא הזה, ושיחה עם קצינת החינוך של הכלא סיפרה לי שבערך 70% מהנשים שיושבות שם הודרו לעבירות שהן עשו על ידי גברים במשפחתם. בעל, אח, אבא. אז אני לא רוצה שיצא באיזושהי צורה שנשים טובות יותר מגברים, אבל אני חושבת שנעשה עוול מאוד גדול לנשים, כשאנחנו, הפמיניזם אומר שאין הבדל, כי בעצם
זו נקודה מרתקת. את אומרת פה המון דברים מעניינים שצריך לפתוח כל משפט כזה לשיחה שלמה. אז בואי ישלימי את הנקודה. באמת, בתקופה, נקרא לזה הפוסט-פמיניסטית או הפמיניסטית, הגרעין הקשה של הפמיניזם, באמת, אסור באמת לדבר על הבדל בין גברים. כאילו כל אמירה שעוסקת בהבדל בין גברים ונשים מתפרשת כאפליה לרעה או ניסיון להדיר וכולי.
ובגלל זה אני קוראת לזה פמיניזם ביולוגי. זה פמיניזם חדש בעיניי שאומר, בוודאי שיש בינינו הבדלים, בוא נלמד אותם ונבין אותם.
אני חושב שאפילו טוב שיש הבדל, כי ככל הנראה, לגברים ולנשים יש תפקיד אבולוציוני אחר, מעצם נשיאת ביצית וזרע, לא?
מעצם ההבנה. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את תיאוריית הגן האנוכי, ונחיה לפיה, נבין לעומק,
כן.
בעצם את החיים על פני כדור הארץ, את הגן האנוכי, זה תיאוריה של ריצ'רד דוקינס, שאומר, בעצם אנחנו מכונות הישרדות, שמתוכנתות בעיוורון על ידי הגנים, כדי להעביר אותם הלאה, ואם אנחנו מבינים את ההתנהגות שלנו, על בסיס מה שהגנים צריכים שנעשה, אז אנחנו בעצם יכולים להבין, למה 97% מהנקבות בטבע הם חד-הוריות, וכמעט כל הסחרים בטבע נלחמים זה בזה, ובכלל.
אני אשאל אותך שאלה שהיא בבחינת הטלת פצצה כאן באולפן. למה בכלל צריך זכרים?
אחת התעלומות הגדולות של האבולוציה.
האם אי אפשר היה פשוט להשתכפל בצורה, מה שנקרא רביית בתולין, או בצורה חד מינית?
רביית בתולין עדיין קיים.
מישהו שיוכל לך את הראש, יישב בבית, יישב על הספה, יבלבל לך את המוח. כולם היו נשים עם רחם, מעבירות את הגנים מעלה, איכשהו, לא יודע מה, היה מנגנון ערבוב כלשהו, רולטה.
נכון, יש את זה לחלזונות ולתולעים, הם כולם טרנסג'נדרים.
אז הנה אני רושם לי לדבר גם על החלזונות, שהם טרנסג'נדרים, החלזונות, טרנסג'נדרים והתולעים.
כן, גם הרבה תולעים.
שאלנו הרבה שאלות.
כן, אז באמת אנחנו רואים שמבחינה אבולוציונית בעצם אנחנו, יש לנו בטבע רביעה אמינית, כוכבי ים, תפוחי אדמה, תותים, יש צמחים שעושים רביעה אמינית, יש גם בעלי חיים שעושים רביעה אמינית.
הזכרת חלזונות ותולעים גם.
רביעה אמינית זה בכלל בלי גמטות זכריות או נקביות.
נכון.
שכפול. אתה ביצית לבד, נעשה שכפול של מאותו,
אבל הנה זה
מאותם
עובד.
תאים, וזה עובד מצוין. מה שגרוע ברביעה המינית, שהיא כמובן הרבה יותר משתלמת, כי כל יצור משכפל את עצמו, זה שבאמת אין גיוון גנטי, ואם יש איזשהו וירוס, הוא פוגע בכל השושלת, ולא נשאר אף אחד. גיוון גנטי בין יצורים שונים, את מייצר עמידות גבוהה יותר. אבל בשביל עמידות גנטית, לא צריך לוותר על רחם. למה שיצור, איך אפשר להסביר מבחינה אבולוציונית סלקציה נגד רחם, שכל המשחק הוא מי מוציא יותר מכונות מהרחם שלו, נכון? זה המשחק.
מעניין.
אז
זאת אומרת שאם המשחק הוא באמת לייצר ילד,
כמה שיותר עותקים.
כן, אז מדוע, כן, למה יש זכר?
50% מהאוכלוסייה, אוכלי חינם.
די-ג'יי מקלר ללא רחם.
אוכלי חינם, לא מתרבים.
גם אני?
לא מתרבים. זה מה הבזבוז של האנרגיה, ועוד צורכים יותר אנרגיה.
מה זה אוכל פה ושותה מלוא הצלחת?
חיים עד גיל מופלג. איך זה קרה? איך האבולוציה מאפשרת את זה?
אפשר היה להבין מצב שבו זכרים היו מעברים את הנקבות, ואז מתים.
בדיוק זה מה שקורה. עכשיו בוא נראה את התפתחות הזכר, האבולוציה של הזכר. אז זה מתחיל באמת, זה לא טרנסג'נדרים, החזונות והתלויים, זה יותר נכון, זה הרמפרודיטים. יש להם גם זרע, הם מייצרים בתוך אותו גוף, גם תאי זרע, יש להם גם את האיברים הזכריים.
הם יכולים להפרות את עצמם?
הם יכולים גם להפרות את עצמם, אבל אם לא פוגשים הרמפרודית אחר, חילזון אחר במהלך החיים, אז לא יוצאים מכדור הארץ בלי להשאיר צאצאים. ואם מוצאים, אז הם תוקעים אחד בשני מקלות האהבה כאלה. זה נראה מאוד אלים, סקס אלים מאוד, יש לחלזונות. הם מחדירים את הזרע, ואז גם שומרים את הזרע לאורך החיים. זאת אומרת, כל פעם אפשר יהיה לייצר עוד עותקים עם גיוון גנטי. אבל אנחנו רואים את ראשיתו של הזכר,
כן.
בתולעי מים ענקיות, שהזכר הוא בעצם אשך קטנטן מרחף במים. זה תחילתו.
כל הזכר הוא...
כל הזכר הוא אשך מרחף במים.
לדעתי, חברתי כאן, לא אזכיר את שמה, אמרה שאומרים אשך. אני מיד
אבדוק. אשך, אוקיי.
אשך, לדעתי, זה אשך. אבל אם כבר השתמש במילה, אבל אוקיי. אני לא נוהג לתקן אנשים, אבל זו מילה מצחיקה, אז לא נגיד אותה. אוקיי.
ולנקבה, היא ענקית, התולעת מים הזאת, ויש לה...
כל המהות הזכרית זה אותו אשך.
אותו לייצר את הגמטות הזכריות, ויש לה סק בעלים, בוא נקרא לזה, יש לה סק שהיא אוספת בעלים, אוספת אשכים במים, ומחליטה...
זאת אומרת, נקבה שאוספת אשכים במים...
זה ראשיתו, אין מה לעשות. וככה היא מרבה... היא מייצרת עותקים, אבל לא צריך את כל הזכר הגדול והיפה.
זהו, אבל האשך הזה הוא יצור חי שלם?
הוא יצור חי, הוא יצור חי שמשוטט במים, ואז היא אוספת אותו כשהיא נתקלת בו. חרקים, אנחנו רואים את הנמלים והדבורים, הן מסתדרות טוב מאוד כשכמעט כולן הן נקבות. המלכה מביצים לא מופרות מייצרת לנו זכרים קטנים שחיים רק... למען ליל הכלולות ומתים.
דבורה זכר זו בהכרח ביצית לא מופרט.
לא מופרט.
של
אומרת,
המלכה. וואו.
זה, יש לו חצי מכמות הכרומוזומים. ואז מה בעצם היתרון? למה היא עושה את זה? למה היא, שתביא רק נקבות, למה היא צריכה את הזכר?
נכון.
הוא בעצם משמש כפילטר לגנים פגומים. זכר וואו. שחי, כי יש כל הזמן מוטציות ב-DNA, אז הזכר הוא בעצם פילטר. וככה מי שנולד, זה אומר שיש לו את כל העותקים תקינים של הכרומוזומים, והוא מרבה את האימא שלו, ואין לו אבא כמובן, הוא מרבה את האימא, ונופל ומת מיד בתום ליל הכלולות. נמשיך באבולוציה, ובאמת אנחנו רואים שככה נשארים חייו של הזכר, קרדית האהבה, כפשפשים על המיטה.
כן, מה קורה שם?
גם הזכרים מאוד מאוד מסכנים, הנקבה מייצרת מעט מאוד זכרים לפי הצורך, הם בוקעים, מזדווגים עם האחיות שלהם, ואז האחיות שלהם אוכלות אותם, ואמא אוכלת אותם, וכולם אוכלים אותם, חבל לבזבז חלבון.
אוכלים את הזכר?
אוכלים את הזכר, הוא אפילו לא רואה אור יום, זה רק הנקבות יוצאות חוצה, הוא רק פילטר להעברת, שוב גם הוא מביצית לא מופרט. אז אנחנו גם רואים בגמל שלמה, חרקים אחרים, גם הנקבה אוכלת כבר, את הזכר.
זה כבר הגיע לבימות הסטנדאפ, אוכלים את הראש ובלבלבלב.
ותמנון נכון? גם, תמנונים גם.
מה קורה אצל תמנונים?
בזמן ההזדווגות היא בזרוע אחת הוא מעביר זרע, בזרוע השנייה היא מעכלת אותו תוך כדי ההזדווגות.
די!
נגמר לו החיים ביום שהוא מזדווג.
תמנון מת?
היא אוכלת אותו, היא מעכלת אותו. יש גם מינים שהוא פשוט נופל ומת בתום ההזדווגות. כי למה שיבזבז עוד אנרגיה, זה היה התפקיד שלו, להעביר את הזרע הלאה וללכת.
אז מה היתרון אצל בני האדם? למה אצלנו הזכרים, זה בזבוז אנרגיה?
אצל יונקים בכלל, אצל יונקים וגם אצל עופות, אנחנו רואים...
חמור איזה, זכרים מבוגרים הופכים להיות מנהיגים, הופכים...
15% מסה יותר מהנקבה קודם כל, שריר מתחת לאור במקום שומן, נוצות, איברים, הרבה מאוד קרניים, הרבה מאוד שופוני, הרבה מאוד עזרים כדי להילחם.
עקרון ההכבדה שדיברנו עליו. אז למה צריך את הזכר אחרי? שהוא נתן את מה שהוא יכול לתת, את הזרע שלו.
לא הייתה לזה תשובה. חוץ מכאילו באמת הגיוון הגנטי, בשנת 2014,
כן.
מתפרסם לנו מחקר מרתק, שבאמת בוחן מחדש את הידע שלנו על האבולוציה, דרווין מאוד היה אוהב לראות את זה. לקחו עכברים, זכרים ונקבות, ועשו להם צימוד במוח. נתנו להם ריח של וניל, הפיצו ריח של וניל, כל פעם שהיה את הריח, הם קיבלו שוק חשמלי. ריח של וניל, שוק חשמלי. ריח של וניל, שוק חשמלי. אחרי כמה זמן, ברגע שיש ריח, הם בורחים, הם יודעים שהולך לקבל שוק.
כן.
לקחו את הזכרים והנקבות האלה, וזיווגו אותם עם זכרים ונקבות שלא עברו את הצימוד. רק הזכרים, הצאצאים שלהם, בנים ובנות, ברחו מריח של וניל. הזכר העביר מידע שהוא רכש במהלך חייו
גנטית
לצאצאיו. הסתכלו בתאי הזרע, איך מידע הגיע מהמוח, צימות של הריח לפחד, איך זה הגיע לזרע ועבר הלאה. אז זה נקרא אפיגנטיקה, זה נקרא הורשה אבהית אפיגנטית.
שזה משהו חדש יחסית, התחילו להאמין באמת עכשיו שיש מידע שהוא לא עובר עכשיו משחר האבולוציה, אלא ממש כמה דורות לאחור.
זה נקרא למרק.
טראומות וכו'.
תכונות נרכשות שיכולות לעבור דרך הזרעות בתא המנגנון בתאי הזרע, שבאמת יש שם שינויים אפיגנטיים. שהם מועברים, לא ברור לכמה זמן הם נשארים, אבל כן מידע יכול לעבור לצאצאים דרך הזכר. ולכן, היא צריכה אותו, אלפא, היא צריכה אותו עם התכונות שמאפשרות הישרדות אופטימלית, ולהיות הכי חזק, הכי גדול, הכי יפה, הכי מוכשר, להראות לה שהוא יכול לנצח את כולם, וגם להימלט מאויבים על ידי עיקרון ההכבדה וכל הנוצות האלה וכל הדברים האלה. היא לא צריכה את זה. הנקבות בדרך כלל משעממות, קטנות, גדולות יותר, תלוי.
אבל יש תפקיד לזכר אחרי? אני רוצה להבין, יש תפקיד בגיל מבוגר.
הגיל המבוגר, באמת, בטבע, מה שאנחנו רואים, שכל היצורים מסיימים את חייהם בתום ההזדווגות, בתום הרבייה. זה תלוי אם צריך עוד קצת לגדל את הצאצאים, אבל בתום גיל הרבייה בדרך כלל גם שימפנזים הם לא מזדקנים כל כך.
אז איך בני האדם משהו?
יש תיאוריה מובילה כיום שנקראת תיאוריית הסבתא, שבעצם לסבתות, סבתות אחראיות בעולם על 40% מהמזון של הנכדים שלהם, וסימולציה שיצרו באחת האוניברסיטאות בארצות הברית, חוקרת, יצרה סימולציה שבה היא הכניסה למערכת שיש בה, כאילו, בעקרון אבא, אמא מגדלים עותק אחד, מכניסים אחוז אחד של סבתות למערכת, סבתא תומכת בגידולו של נכד אחד.
במיוחד אם יש לה דירה בנווה צדק, והיא נותנת לך לגור.
בדיוק, אז סבתא תומכת בנכד אחד, תוך 60,000 דורות שמריצים את הסימולציה, 40% מהאוכלוסייה סבתות. זאת אומרת, לסבתא יש יתרון אבולוציוני.
כן, הסבתא מאיימת להשתלט על העולם.
היא מאפשרת לנקבה להביא עוד צאצאים בזמן שהיא עוזרת לה לטפל. אז הסבתא אצלנו מאוד מאוד...
סבא, אבל לא הסבא.
אז זהו, סבתא הביאה איתה את סבא. הגנים השתנו, אז יצר את הסבא למרות שלא ברור מה התרומה. אני סתם, אבל כן, סבתות עדיין מטפלות יותר בכל העולם.
את קוראת להיפטר מהסבים ולהשאיר את הנשים.
מי ששולט בעולם זה גברים מבוגרים היום, בוא נגיד בעמדות הכוח, בעמדות המפתח.
אולי כי משעמם להם, כי אין להם מה לעשות.
צריך לתת להם לטפל בנכדים.
אז די, אז מה אפשר לעשות מלבד להנהיג מדינות?
אז יש יתרון בטיפול הזה, בעצם בתמיכה בגידול הצאצאים, כנראה של הסבתא, ומחקר על סבתות באוסטרליה הראה ש סבתא שמטפלת בנכדים שלה לפחות פעם בשבוע, מקטינה ב-30% את הסיכון לאלצהיימר, דמנציה ומחלות הזקנה. טוב, אני דואגת לספר את זה לאימא לא. שלי כל בוקר.
אבל זה כבר לטובת סבתא, זה פחות
כן,
מעניין אותה.
כן, אבל זה גם סבא. זה גם. פשוט הסבים פחות...
טוב, אז זה win-win situation, אבל לא מצאנו תפקיד לגברים. דיברנו על המוח. הבנו שלגברים יש יותר טסטוסטרון, נכון? ופחות אוקסיטוצין. יותר ההורמון הפיזי או הכוחני, ופחות הורמון האהבה. אז עכשיו, אני מוכרח לשאול אותך שאלה שהיא לא פוליטיקלי קורקט. נשים באופן טבעי רוצות להיות לוחמות בצהל. הן לוחמות בצהל. האם צהל יכול היה להגיד, כמו שבזמנו לאליס מילר שרצתה לטוס בשמיים, שם היו טיעונים, אי אלו אחרים, בשנת 95, ככל שאני זוכר, האם אפשר להגיד למישהי, תשמעי, בדקנו, ורמת הטסטוסטרון שלך היא לא מספיק גבוהה, ואנחנו צריכים הורמון פיזי וכו'. זאת אומרת, האם אי אפשר לחבס טיעונים שהם נגד נשים באמצעות שיח הורמונלי?
אנחנו קודם כל באמת חייבים...
אנחנו קבעה בעד שוויון, ומי שרוצה להיות לוחמת, ודאי, ודאי, ודאי.
חייבים, הכל, כולנו יכולים הכל.
אבל אחרי שצלחנו את זה, אם יש הבדלים הורמונליים...
ההבדלים ההורמונליים, הם גם אנחנו יכולים לשנות אותם.
זאת אומרת, את בעד הזרקת הורמון של טסטוסטרון ללוחמות בצהל.
לא, לא, הן לא צריכות את זה. זאת אומרת, מה שאני אומרת זה שבעזרת באמת התרבות, החינוך והדרך חיים שאנחנו בוחרים, אנחנו יכולים לשנות את המצבים האלה ולהגביר גם את החוזק שלנו, כמובן על ידי ספורט. בזמן ספורט מופרש טסטוסטרון, בזמן לחימה, בזמן לוחמה, כן.
אישה שעוסקת בספורט, אז רמת הטסטוסטרון שלה עולה?
טסטוסטרון מופרש אצל נשים וגברים, בזמן ספורט, בזמן פעילות מינית, הוא מייצר את הדחף המיני, בזמן ניצחונות, בזמן מאבק, ובזמן תחרות. בעצם כשאנחנו, זה לא רק שטסטוסטרון מעודד את זה, כשאנחנו עושים את זה, מופרש טסטוסטרון. גם אם אני עכשיו מרימה את הידיים שלי בתנועת ניצחון.
הפכת לגבר.
אני הפרשתי עוד.
הנה, באולפן היא הפכה לגבר. חבל שאתם לא רואים.
יותר את הכליה מפרישה טסטוסטרון, וזה גורם בדיוק אותו דבר, כמו שאמרנו, זה אותה חומרה. רק שפי 15 בממוצע יותר אצל גבר, גורם לתכונות האלה, גם אנחנו רואים יותר את מסת השריר, לעומת, כמו שאמרנו, שומן תת-עורי אצל אנשים.
אתה אמרת עכשיו משהו מאוד משמעותי. אפשר לשנות את המינונים האלה באמצעות גם פעילות גופנית וגם באמצעות חינוך.
בגבר.
אפילו שינוי התנהגותי.
גבר שמטפל בילדים שלו.
כן.
רווק, לעומת אבא, משתנה.
רמת האוקסיטוצין
עולה כל הזמן, וזה משנה חיווטים במוח. יש הבדל בין אבא, מוח של אבא, או מוח, כמובן מוח של אמא, בזמן הלידה, המוח משתנה אצל האמא כדי להפריש יותר אוקסיטוצין.
את רוצה להגיד שאם הייתי מודד את רמת האוקסיטוצין אצל עורך המשדר רז חסון לפני הולדת בנו, זו הייתה רמה אחרת.
לא בגלל עצם הולדת הבן, אלא בגלל הטיפול.
הטיפול מעורר.
כשאנחנו מטפלים, מראים אמפתיה.
אבל זה קצת טיעון מעגלי, כי אנחנו אומרים, אנחנו אמפתיים בזכות האוקסיטוצין, ואת אומרת עכשיו שהאמפתיה מייצרת אוקסיטוצין.
נכון, עכשיו, בסדר, אז אם אנחנו רואים
האם את לא נוכלת?
אבל זה בדיוק העניין. המוח משפיע על הגוף, והגוף משפיע על המוח. זאת אומרת,
כן, השריר,
אם אנחנו, למשל, המוח, אנחנו זקוקים לו כדי לזוז, מוח עובד על השרירים, אבל גם שרירים עובדים על המוח. שוב, כמו שאמרתי, אם אני אצעק עכשיו, אני מוצלחת, אני גדולה, וארים את הידיים, זה משפיע על המוח.
אז אולי זה הזמן לקריאת טרזן שדי-ג'יי מקלר ניגן לנו לפני ממש כמה שניות, ולא הבנו מה זה.
בדיוק. זה מעלה את הטסטוסטרון.
כן, זה לא אוקסיטוצין וזה לא קורטיזול. זה מעורר בנו כמובן רגשות של קורטיזול.
ואם
חרדה.
אנחנו מעודדים את הבנים שלנו, כן. לדבר על רגשות, לפקוט, זה בסדר לפקוט, ולא אתה צריך להיות גבר ומה אתה בוכה כמו נקבה או דברים כאלה,
כן.
אלא לעודד אמפתיה, ולעודד להראות את החולשות, ולא כל הזמן להוכיח כמה שאתה חזק וגברי, כי שוב, אנחנו על הביולוגיה מוסיפים שכבות, של תרבות,
אולי,
עם ציפיות מגדריות מאישה ומהבן.
אז בואי נעצור כאן את השיח ההורמונלי והפיזי והכימי, ונדבר באמת על עניינים מגדריים וסוציולוגיים.
כן, כי זה השכבה של התרבות.
כן.
אבל היא בנויה על הביולוגיה, אי אפשר להתעלם מ-500 שנות אבולוציה. באמת.
זאת אומרת שזה גם קשור, זאת אומרת יש אינטראקציה בין ה...
כי אם הבת שלי, למשל, כן. מאוד מתחברת לדברים טיפוליים, ואם תסציג לה Call of Duty, או את המשחקים שהיא משחקת, או לראות סרטים ביוטיוב של סדרות של בנות, מה שנקרא,
כן.
המון רכילות ותחרותיות, שגם כמובן אצל בנים ואצל בנות, אבל אם נציע לה לראות באנשים, ולראות אותם מדממים בתוך המשחק
במחשב,
מחשב, כמובן.
שם זה
משחק מחשב, או לעשות את הדברים שהיא אוהבת, אז ברור שהיא תבחר בדברים הטיפוליים
שוב,
יותר,
אני לא
או
יודע,
הדברים
הפחות נכון?
לוחמניים.
כי?
אבל השאלה אם אנחנו, והבן יימשך הרבה יותר, יכול לשבת כל היום ולשחק במשחקים האלה. אז האם אנחנו משנים את זה על ידי זה שאנחנו מעודדים את הבנות, כמובן לא למלחמה, אבל כן... לא, לעורר קצת את הטסטוסטרון, ומעודדים את הבנים גם לטיפול ולעגלה עם הבובה ולחבק.
אז רגע, אני שוב מנסה לסרטט כאן הבחנה. זו התוויה תרבותית, הסללה תרבותית לתפקידים, או שזו נטייה טבעית, מוחית, הורמונלית?
לא, אז אני אומרת, אם יש לנו את הנטייה הזאת ב, בבסיס הביולוגי.
כן.
שכן יש לנו, זאת אומרת, יש לנו מחקרים על גורים של קופים, בשמורת טבע, בתוך גן חיות.
אוקיי.
שמו להם בפנים מכוניות וגלגלים, מסעיות וטרקטורים, וגם בובות. והנקבות לקחו יותר את הבובות, להתעסקו, להחזיקו. אצל קופים. אז אם יש לנו מראש את ה... והבנים, משום מה, הגלגלים האלה מאוד מאוד משכו אותם. התחילו לשחק עם המסעיות, פחות עם הבובות. אז אם מראש יש לנו קצת את, ה, את, ה, את הנטייה הזאת, בגלל ההורמונים השונים, זה לא אומר שאנחנו צריכים גם להעצים את זה, על ידי זה שיש משחקים של בנות בוורוד, ומשחקים של בנים שהם יותר אלימים או יותר תחרותיים, ולעודד אותם להתנהגויות השונות.
תיאורטית, האלה. אם הייתי נותן לכל האוכלוסייה רמה מסוימת של טסטוסטרון, אוקסיטוצין וכו', זאת אומרת, מייצר איזה ייצוב או
הנורמליזציה
כזה...
יכולה לקרות. או... שוב, אנחנו צריכים את שני האלמנטים האלה, כן. גם את האוקסיטוצין לא, וגם
אבל,
את הטסטוסטרון.
אבל מה היה קורה אם היו גברים ונשים באותה רמה של הורמונים? אני מנסה לנסות ולדמיין עולם כזה.
אז בעצם
האם אנחנו צריכים את ההבדלים האלה, הם משרתים איזשהו צורך?
הם משרתים את מה שהגנים צריכים, זה מה שהם משרתים, ולכן גם טסטוסטרון יש סלקציה בעדו. האדם שיש לו הכי הרבה, הגבר, הזכר, שאחד מכל 200 גברים בעולם נושא גנים שלו על כרומוזום Y, אחד מכל חמישה באסיה, אתה יודע מי זה? לפני 1,000 שנה, הפסיכופת הכי גדול של האנושות, האיש עם הטסטוסטרון המטורף.
בטח ג'ינגיס חן.
ג'ינגיס חן.
כן.
ג'ינגיס חן, מכונה של אלימות, הרג, אונס, פדופיליה. האיש הזה היה פשוט כל מה שאנחנו מדברים עליו.
מבחינה גנטית הוא הצלחה.
ההצלחה, בדיוק. ההצלחה הגדולה ביותר. הוא שיעבד, הכניע, שרף, הרג, את כל הביטויים של המוח של הטסטוסטרון פעלו אצלו, והפסיכופטים האלה שולטים בעולם. אנחנו גם רואים את זה, הם עולים לשלטון, בוא נגיד, כל הדיקטטורים הגדולים שאנחנו מכירים, וההרס הנוראי שהם המיתו על המין האנושי, של שיעבוד ושל הרג ושל מלחמות. אז אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, בוא קצת נפסיק לטסטוסטרון לנהל את העולם. הדרך לעשות את זה היא לא על ידי זריקות וכדורים, אלא באמת על ידי שוויון מגדרי. בכל עמדות של קבלת החלטות, בכל מוקדי הכוח, גם נשים וגם גברים.
מקבלת העובדה שגם אם אנשים חושבים מעט אחרת, זה לא בהכרח רע או פחות טוב.
בדיוק, היום יש תת הערכה למקצועות מה שנקרא נשים, מקצועות הטיפול, מקצועות שנשים בכל העולם בוחרות בהם. חינוך, עבודה סוציאלית, הוראה. איך הגיוני שאחות עובדת בתנאים קשים, אחות, מורה, התפקידים הכי חיוניים לחברה,
ממש.
ולעומת זה, תפקידים שאתה אומר, אולי פחות חיוניים לחברה, אם הם בבוקר לא יגיעו לעבודה, לא יקרה שום דבר, אם אפליקציות מסוימות לא יפותחו, או טכנולוגיות השמדה.
בזה שכנעת אותנו לגמרי,
אז אנחנו צריכים להעריך את התכונות במרכאות יותר נשיות, לעודד גברים לבחור במקצועות האלה, כי אם המקצועות האלה הם נחשבים נשיים ומרוויחים בהם כל כך מעט, גברים גם לא, גם גברים שמאוד רוצים להיות מטפלים, ויש הרבה אנשים כאלה, ויש הרבה נשים שרוצות.
מה את אומרת על מקצוע עריכת תוכניות ברדיו?
מצוין.
יש תמיד איזושהי טענה, איזושהי טענה שצפה לה מדי כמה חודשים, שעל פיה, אם העולם היה מנוהל על ידי נשים, המצב בכדור הארץ היה טוב יותר. לאור מה שאת יודעת, לאור חקר המוח הגברי, הנשי שהם אותו דבר, רק כפי שאמרנו, הרמה ההורמונלית של חומרים, של הורמונים מסוימים, שונה וכולי, אבל עדיין יש כן התנהגויות שונות בהתאם, לפעילות ההורמונלית וכולי, האם זו אמירה שיש באמת, או שזה סתם טוב לשיחות סלון וזהו? רגע, הנה עכשיו שומעים. עכשיו, כן.
שמעון פרס אמר פעם, הייתי מעדיף לחיות תחת שלטון נשי, וזאב ז'בוטינסקי אפילו אמר,
כן.
שבכל תפקיד היה מעדיף את האישה על הגבר. אז גברים
שאי אפשר... שמעון פרס וגם ז'בוטינסקי?
גם ז'בוטינסקי.
מעניין, למה?
אמרו, יש ציטוט מאוד גדול של ז'בוטינסקי, שהוא מדבר על, 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 על נשים, על נשים ועל החשיבות של, של נשים שישבו לשולחן, ועל העבודה של נשים, זאת אומרת, על הנאמנות והיכולות הגבוהות של נשים, שזה מאוד 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 יפה. אם נסתכל על הטבע, על, אין הרבה חברות מטריארכליות בבני אדם.
הכוונה היא לחברות שמנוהלות על ידי
נקבות. כן, חברות שמנוהלות על ידי נקבות.
פילים בדרך כלל משתמשים בפילים כדוגמה שדווקא...
ודווקא בפילים יש שכר אלפא בהחלט. אבל בוודאי, אבל...
זו לא חברה שמנוהלת על ידי נקבות?
לא ממש, זאת אומרת, יש שכר אלפא, אבל גם הנקבות הן שם, גם הנקבות הן... הן מובילות.
כן.
אבל יש זכר אלפא, ובאמת אצל רוב בעלי החיים, חוץ מהצבועים, ששם זה נקבת אלפא, בגלל שאצל הצבועים לנקבות יש רמת טסטוסטרון גבוהה יותר משל הסחרים. אז שם, כן, אז שם יש נקבת אלפא, איבר המין הנשי שם, הווגינה, היא נראית כמעט בגלל ההשפעות של הטסטוסטרון, כמו איבר זכרי, יש להם הרבה בעיות בלידה.
אז אולי זה זכר וטעו בה, אולי זה פשוט
כן,
זכר.
אז אנחנו כאן רואים גם דרך הצבועים, בדיוק את ההשפעה על, של טסטוסטרון על ההתנהגות השונה, ועל באמת שינוי, ההיררכיה הנקבית שם יותר חזקה מההיררכיה הזכרית.
אוקיי, מעניין.
בדיוק הפוך. אז אין הרבה חברות מטריארכליות בבני אדם, הגברים די ביססו מעמד כמעט בכל החברות. יש חברה אחת כזאת בצפון סין, שבט המוסו, חברה שמנוהלת על ידי נשים, וזו חברה מאוד שוחרת שלום, ומאוד שוויונית באופן יחסי, ואם נלך אחורה, לשימפנזים, אז גם בקרב השימפנזים נראה הבדל בין חברה פטריארכלית, השימפנזה המצוי, מה שאנחנו מכירים, ששם ההיררכיה היא זכרית השולטת,
כן.
ולעומת חברה מטריארכלית של, של שימפנזים, הבונובו.
זהו, קופה, אנחנו הרי תמיד מאשימים במרכאות את בני אדם, שהם בעצם סוג של שילוב בין השימפנזים לבונובו או בונובו,
נכון.
הקופים האלה. אז בוא נדבר לרגע נכון. על הקופים האלה.
אז בוא נסתכל על החברה של הבונובו, אז קודם כל...
שהם קופי האהבה.
שימפנזים ננסיים, כן, שימפנזים ננסיים, חברה מטריארכלית, נשלטת על ידי
הבונובו?
הנקבות.
כן, הבונובו, כן,
נקבות. על ידי הנקבות. קראו להם קופי אהבה חופשית, כי הם פותרות סכסוכים בעזרת מין חופשי לכולם. ככה הם פותרו את הבעיות.
ככה פותרים סכסוכים ויוצרים סכסוכים.
לא, כשהם נפגשים בקבוצה אחרת, במקום להילחם, הם עושים אורגיה המונית, ואוכלים פירות.
מה
רע בזה, אני שואלת?
זה לא מכובד, וצריך להשמיד את הקופים הללו.
הרבה מאוד.
מה עם מלחמה טובה? מה עם מאלימות?
הרבה מין לסבי והומוסקסואלי. הם כמונו משתמשים ביחסי מין כאמצעי חברתי לגבש את החברה, ולא רק למטרות רבייה. אז בגלל שהם מאוד מאוד מיניים, הם גם מאוד מאוד חברותיים, זאת אומרת, הם מגבשים חברות.
זה מעניין שאם השימפנזים הולכים מכות ממש, נכון? אז הם משתמשים במין?
במין, כדי לפתור, להקטין אלימות ולהעלות אוקסיטוצין. מלא אוקסיטוצין בבונובו.
יש האומרים שאנחנו שילוב בין שני הסוגים של הקופים האלה.
נכון, יש גם שאומרים שהצלחנו להיות חברה תרבותית בגלל ירידה של טסטוסטרון אצל גברים. שדווקא הגברים שלנו, לעומת השימפנזים או שימפנזה המצוי, יש ירידה של טסטוסטרון, וזה מה שמאפשר לנו לשבת אל שולחן מסע ומתן, ולפתור את הבעיות בינינו בדרכים של שלום, מה שלא היה אפשרי, וגם אנחנו רואים חברות אדם, ספר מצוין, War Before Civilization,
כן.
על כך שחברות האדם מאז ומתמיד היו אלימות, ובעצם הצבאות הם אלה שיצרו את המדינות. כדי לבנות צבא צריך מנגנון שלם שיקח את כמובן את המיסים ואת הדברים.
זאת אומרת שזה לא הפוך.
לא הפוך. לא המדינה בנתה צבא, הצבא בנה מדינה כדי לקחת את המשאבים ולהתעצם.
הייתי בטוח שזאת תחושה רק כאן בישראל, שהצבא הוא העניין.
אז לאורך כל, זאת אומרת, War Before Civilization, ממליצה מאוד לקרוא את זה, ספר מרתק. שהוא מאוד הגיוני, כי כשמסתכלים על חברות האדם, הן בהחלט אלימות, והייחודיות האנושית באמת יכלה לייצר צבא. צבא, בשביל צבא צריך לשתף פעולה בין סחרים ממשפחות שונות, זה לא קורה בטבע, כל משפחה נלחמת במשפחה אחרת. אבל אם אנחנו לומדים מהבונובו, אז אנחנו...
את קוראת להקמה צבא... לא רוצה להגיד מה בישראל, במקום ההגנה, אלא צבא אהבה לישראל.
זה לא יעזור אם רק ישראל תהיה בונובו. לא יעזור אם רק ישראל תהיה בונובו. צריך שכל העולם...
במקרה הזה עדיף שנהיה שימפנזים, כי האלה שמגיפים אותנו זה...
ובאמת הגזע האפריקאי, האדם האפריקאי, רמת הטסטוסטרון הגבוהה ביותר, והנמוכה ביותר שייכת לאדם החדש, האסיאתי, הגזע האדם החדש.
מעניין.
אנחנו, כן, האסיאטים, בגלל זה גם אנחנו רואים, האסיאטים באופן יחסי, הגברים הם קטנים יותר, וחסרי שיער בדרך כלל, וגם הליידי בויז, כל המחשבה קשה מאוד באפריקה לייצר ליידי בויז, הרבה יותר קל באסיה, בגלל הדמיון בין הנקבות, בין אנשים לגברים. אז יש ירידת טסטוסטרון עם הזמן, זה גם גורם לירידה בפוריות, שאנחנו גם חווים בעולם המערבי, ובכלל...
כפי שאנחנו רואים במזרח אסיה, אין אנשים יותר. אין פוריות ואין אנשים. יש רק מיליארדים. אמרת באמת משהו מעניין, שאפשר כן, למשל, להעלות את רמת הטסטוסטרון באמצעות...
להוריד קורטיזול, להעלות טסטוסטרון, להעלות אוקסיטוצין,
פעילות גופנית, אבל גם באמצעות שינוי התנהגות.
טסטוסטרון מופרש בזמן ספורט, בזמן מאבק, בזמן פעילות מינית, ובזמן תחרות. אם אתה מייצר סביבה כזאת, אתה מגביר את רמת הטסטוסטרון של כולם, אוקיי? זאת אומרת, אם אני עושה ספורט...
ואמרת שאם נולד לי ילד או ילדה כאב, רמת האוקסיטוצין אצלי עולה.
כשאתה מטפל בילד, כמובן, כן. בזמן הטיפול, אבות בעצם נקשרים לילדים דרך השהייה המשותפת, והטיפול והמשחק והחיבוקים והנשיקות, בעיקר המגע. הוא מאוד 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 חשוב, חיבוקים. עכשיו, בוא נראה את הביטוי של השינוי, של השוני ההורמונלי הזה, שחייבים להבין אותו ואת ההשפעה שלו על המוח ועל כל מיני נוירונים וחיבוטים בנוירונים, על איך זה מתבטא בסופו של דבר סוציולוגית בחברה. מה אנחנו רואים אוניברסלית סביבנו?
בבקשה.
אנחנו רואים לקיחת סיכונים מוגברת בקרב גברים. בהיכן זה מתבטא? ספורט אקסטרים, ראית שם הרבה, אתה חושב שנמצאות שם הרבה נשים? בתחומי הספורט האקסטרים.
זה לא סתם כי נשים יותר חכמות ומבינות שזה מסוכן ודבילי?
אז למה? למה גברים הולכים לזה, זה מעורר הרבה מאוד עונג לעשות את האקסטרים, ללכת על האקסטרים. מי נהגים יותר טובים? נשים או גברים? בעולם.
בעולם מי הנהגים הטובים יותר? וואה, זו שאלה טריקית, אני יכול
באמת? כל כך טריקית?
מהנהגים, הנה, די-ג'י מקלר אומר...
טובים במובן של
פחות תאונות
ונהיגה יותר אחראית.
מעניין, אני לא יודע לענות אפילו על זה, לא יודע לענות.
נשים באיפה.
נשים נוהגות באחריות יותר?
בית דין לתעבורה, גברים נכנסים ויוצאים, בעיקר גברים צעירים.
למרות שאני יכול להבטיח לך שכל אדם שנכנס לרכב, ודאי כאן בישראל, לא משנה מה המין שכתוב בתעודת הזהות או הג'נדר, הופך להיות מטורף, לא משנה, גבר, אישה, זה כבר קשה...
אבל ל-AIG יש מסלול מיוחד לנשים מעל גיל 50. מסלול מאוד מוזל. למה? כי הן עושות פחות תאונות, והן פחות מעורבות.
השאלה היא, הן פחות נוהגות באופן כללי, פחות נמצאות זמן על הכביש. את אומרת שמשהו בהתנהגות שלהן גורם לפחות תאונות, כן?
הלקיחת סיכונים. זאת אומרת, האם עכשיו לעקוף ולתת את הספיד, האם עכשיו לחתוך ולהיכנס, או לפעמים אי-לקיחת סיכונים הזאת גם גורמת קצת לנסיעה איטית יותר או משהו כזה.
אבל אולי לקיחת סיכונים זה באמת משהו שמתאים למישהו שיש לו זרע, הרי הוא לא צריך לשמור על ביצית ולגדל ילד וכו'.
מה שאמרנו, הוא צריך להביא תכונות. הוא צריך להביא תכונות.
תחרותיות, כן? הוא במאבק תמידי להוכיח שהוא הראוי יותר.
לרכוש תכונות, איך רוכשים תכונות? אם אני לא אקח סיכונים ואני כל הזמן אשב בבית ואוכל בננות, אני לא ארכוש תכונות חדשות, אבל אם אני אלך ואלחם ואיאבק...
תיארת אותי בדיוק כרגע, אני לא יוצא מהבית ואוכל בננות.
ואוכל בננות. לא היינו יוצאים מהבית, אז הלקיחת סיכונים היא תכונה של טסטוסטרון. אנחנו גם רואים את זה באימורים. מי מאמר יותר את האימורים הכבדים, גם בבורסות, בעולם, הבורסות הן מאוד גבוהות, סטארט-אפים, יזמות, אלה מקומות, יש פה הרבה סיכונים לקחת. ונשים לוקחות סיכונים, אבל זה לא מגיע לאותה...
אבל עם שכל.
יכול להיות לאותה רמה, כן, חשיבה יותר אולי לפעמים רציונלית. 70% מהמתנדבים בעולם הם
מתנדבות. אני משער של נשים, ודאי.
בחירות במקצועות הטיפול, אמרנו, בכל העולם. גם במקומות דנמרק, הייתה לנו שיחה עם שגרירה דנמרק, יש להם תוכניות שלמות שם, כמובן, הם המייל האחרון לקראת שוויון מגדרי, אז זה מצב אחר לגמרי מישראל במקום, מדשדשת שם למטה במקום 44
כן,
בעולם.
כן, אני חושב שהמצב פה עדיין לא מספיק
מאוד.
טוב. בשוויון בשכר. למרות שבאמת בצהל, הנה דיברנו עם צהל, סוף סוף, יש לוחמות, יש טייסות.
דווקא
צהל
באמת עושה צעדים מאוד 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 יפים וטובים בכיוון. ודווקא במקום הכי, במרכאות זכרי, של באמת 15% המסה של הגבר גדולה יותר, יותר שריר, יותר הכל, אבל אישה יכולה לעשות כל דבר זה עוד פעם העניין של למה אני נמשכת.
אבל את אומרת שבצהל המצב הוא יחסית טוב.
ששערי האקדמיה פתוחים לכולם, נכון? עדיין נשים יותר הולכות ללמוד את מקצועות ולעסוק במקצועות הטיפוליים, אפילו עם הערכה הנמוכה אליהם.
שאלה, האם כשהגיל עולה, אנחנו הולכים ומזדקנים, רמת ההורמונים משתנה?
כן, בהחלט. אבל נדבר רגע על המעגלים, הנושא של, של חברותיות.
לא, תדברי על גברים! ושמזדקנים. לא, אוקיי, מה שאת רוצה, כן.
נשים מדברות.
אהבתי את הצרכה, כאילו ראי ג'וק פה. מה זה היה, אימא לה, אוקיי.
אתה רואה, זה סטרס.
זה היה הקורטיזול שלה.
זה היה הקורטיזול שלי.
נכון.
21 אלף מילים ביום נשים מדברות, גברים מדברים 7,000 מילים ביום. אתה יכול להסביר את זה בצורה שהיא לא קשורה לאיזשהו שוני במוח, זה, או שוב, אנחנו רואים את זה בכל העולם.
אני מעתיק את הדברים האלה לסטנדאפ שלי.
נשים מדברות פי שלוש. נשים שולחות פי 2.5 יותר אימוג'יז ליום מגברים, וגם יותר מגוונים, לא רק כזה אימוג'יז.
לא, אבל גם אנחנו, לא. לא.
פי 2.5, אלה הנתונים. מעגלים חברתיים קצת שונים.
אגב, לרוב מה שאמרת מתאים לי, זאת אומרת, אני, על פי ההגדרות שלך, לגמרי נקבה. לפי ההתנהגויות האלה, לגמרי.
זהו, אנחנו ספקטרום רחב, זה חשוב מאוד להגיד, אין דבר כזה גבר, אישה, ספקטרום רחב של הורמונים, וספקטרום רחב, נדבר עוד מעט על נטייה מינית, איך זה קורה,
איך זה קורה, נושא לתוכנית,
ואז שם באמת יש לנו את ההורמונים באים הרבה בלידי ביטוי בנושא של נטייה מגדרית, לגבי טסטוסטרון יורד עם הגיל בצורה חדה מאוד.
זאת אומרת, כולם הופכים להיות במרכאות נשיים יותר?
לא נשיים יותר, אבל עם פחות טסטוסטרון, 3 תחנות בחייו של גבר, שבוע שמיני להיריון, עד שבוע שמיני להיריון כולנו נקבות, בשבוע שמיני אם יש כרומוזום Y, גן אחד נדלק, גורם ליצירת אשך קטנטן, שמתחיל להפריש טסטוסטרון לכל החיים.
וואו.
תחנה שנייה בלידה, נולדים עם זקפה, מתים עם זקפה, הסחרים, ותחנה שלישית, אחרונה, הנער המתבגר, גיל 14, השטף הגדול ביותר בחייו של הגבר, משם זה רק ילך וירד, ויגיע ל-20% ממה שהיה לו כנער, אחרי גיל 55, זה נזק. ירידת טסטוסטרון גורמת לעייפות, לדיכאון, להשמנה, שאצל גברים היא אחרת, אלצהיימר, אי ספיקת לב, לכן גברים חיים 6 שנים פחות בממוצע מנשים,
וואו.
וסובלים יותר מבעיות בלב, בגלל העליות והירידות בטסטוסטרון, משנת דברים ברקמת הלב. חשוב לגבר לשמור על טסטוסטרון גבוה.
איך?
על ידי ספורט, יחסי מין.
אלימות?
לא,
מלחמות?
פחות עם זה,
זעם,
פחות מזה. קולסטרול,
סכסוכי
לאכול
שכנים.
בשר, שומן רבוי.
לאכול בשר?
לאכול בשר, אין מה לעשות.
מה רוצים חולים?
גם אסטרוגן. זה נוצר מקולסטרול, אבל לא, יש גם שומן לא רווי כמובן, קולסטרול מהצומח. להרים דברים כבדים, משקולות, כל הדברים האלה.
לעבור, לעשות הסבה להובלות.
כדי לשמור על רמת טסטוסטרון בו, אבל בעיקר ספורט, זה מאוד מאוד חשוב, ויחסי מין, שזה גם מעלה אוקסיטוצין, אז זה גם מצוין, זה ככה.
וואו, טוב, אנחנו סיימנו את השעתיים שלנו, ראשית נודה לדוקטור ליאת יקיר, בוגרת המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע, וחוקרת השורשים האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית, על סרטוט ההבדלים בין גברים ונשים. בשלל תחומים.
תודה רבה.
תודה רבה ותודה רבה. לרז חסון העורך, המפיקה ליטל אמירן על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לשלומי בנתיה ולאיגר שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעותי סומונים רבים, כאן עודי, וגם אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי. להתראות.